אנחנו נדבר על תארי השלילה, ונסגור בזה את הדיבור של התארים, שזה השיעור השלישי שאנחנו מדברים בו. נתגלגל משמעלה לדברים אחרים שקשורים כמובן גם. מה שיש לנו בפרקים האלה, היה לנו, אמרנו שזה מין זיגזג, והיה פרקים ראשונים שהם היו התמודדות פילוסופית עם תארי העצמות, להגיד למה זה אי אפשר וכו'. אז היה לנו פרקים שהתמודדו בתארי הפעולה, וסיום לראות שהוא פותח שם איזושהי אופציה דתית דרך הכרת תארי הפעולה, דווקא בגלל שהם לא קשורים לדבר עצמו. עכשיו הוא חוזר לתארי העצמות והוא שוב מתנגד אליהם, אבל הפעם אפשר לראות שהמנגינה פה היא גם מנסה לעשות משהו עם ההתנגדות, לא רק להגיד שזה לא בסדר, אלא גם לתפוס את השלילה עצמה כאיזשהו סוג של ידיעה, וזה הוא מקדיש את כל החמישה פרקים האלה, אני חושב.
בעצם זה החלק השני של התארים שלו, כאילו הוא לא שולל את התארים, כאילו יותר חיובי כבר, הוא מתחיל כאילו לבנות משהו.
הוא מתחיל לבנות, כאילו השאלה מה זה נקרא חיובי, אני בגדול כשהקדמתי על לגבי הפרקים האלה, אז אמרתי שיש תנועה חיובית ותנועה שלילית, וכשהתכוונתי חיובית בהקשר של התארי הפעולה, שאז אומר מה מותר להגיד ומה לומדים מזה, והצד השלילי זה הצד של להגיד מה אי אפשר להגיד, אבל כן, בתוך השלילי יש שלילי שהוא חיובי, מה שאני מרגיש בפרקים האלה...
שלילי שהוא חיובי לעשות.
אז בכל זאת, שלילי שהוא חיובי במובן שהוא לא רק אומר לך כניתוח כאילו מרחוק מה אסור להגיד, אלא הוא רק אומר לך בוא תבין את השלילה למה הדבר הזה לא ראוי, וזה עצמו הבנה. ההבנה הזאת, מה שאני מנסה להסביר לך זה למה להגיד, להבין שאסור להגיד את זה, שזה לא נכון, זה פעולה. לכן הניסוחים, נקרא עוד מעט את הניסוחים של פרק נ"ה, אז נראה שהוא... הוא לא רק אומר לך, כמו שהוא אמר קודם, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד, למה אלא אומר לך, צריך לשלול את זה, לשלול את זה כבר. לא רק להבין שזה, אלא ממש כאילו תופס את זה כסוג של פעולה. ואני חושב עיקר משהו מדגיש בפרקים האלה, למה שלילה זה פעולה וידיעה, ולא רק כאילו כללי משחק שאתה מקבל על עצמך או משהו כזה. זה מה שאני עושה ככה לראות, זה נקודה ושנה משמעותית פה. מה ש... גם אני חושב עולה מזה, זה שהפרקים האלה בשני מהפרקים הראשונים, הם פחות אנליטיים, הם לא רק אנליטיים, נאמר, כמו הפרקים האלה שעברו על מה זה תואר, שתארים יש, למה זה לא מתאים, למה זה לא מתאים, כאילו בצורה מאוד מאוד פילוסופית, קרה ופורמלית כזאת. כאן יש הרבה יותר, אני מרגיש כל מיני גלישות פואטיות כאלה, שאני יכול להגיד לך למה השלילה היא בכל זאת עשה משהו, ויש פה ככה נשלוף שורות שנגיע אליהם בהמשך. אז יש לך אמירות כאלה כמו... כל הפילוסופים אומרים, סינבר אותנו יופיו, והוא נסתר מאיתנו בגלל עוצם גילויו, כמו שהשמש נסתרת, כאילו מין ציטוט פואטי כזה שהוא מביא, או בסוף של נהי, השבח למי אשר השכלים בנסותם להתבונן בו, השגתם הופכת לקוצר השגה. וכולי, נקרא את זה עוד מעט. כל מיני סיומות כאלה שנסות להמחיש לך, למה יש פה איזושהי חוויה, ולא רק, או איזושהי תובנה נגיד, לדייק פה במילים, ולא רק להגיד לך את זה אסור להגיד, ולכן הם שומרים להם לא בסדר, שזה היה יותר המנגינה שלנו בפרקים הראשונים. אוקיי, אז אנחנו נצלול ככה לנ"ה, נ"ח ונ"ט, יש פה כמה נקודות שצריך לענות עליהן, אני חושב, ונראה מה זה עושה. הקדמנו ואמרנו, פרק נ"ה, בכמה מקומות בספר זה, שחייבים בהכרח לשלול לגביו התעלם. כל מה שמחייב גשמות, יש לנו רשימה של מה צריך לשלול, כל מה שמחייב גשמות, כן יש לשלול לגביו כל התפעלות. כל התפעלות מחייבת שינוי. בלי ספק הגורמת ההיפעלויות האלה אינו הנפעל. לכן, אילו היה הוא יתעלה נפעל באיזשהו אופן מאופני ההיפעלות, היה זולתו פועל בו ומשנה אותו. קצת דיברנו שבוע שעבר, בסוף השיעור ניסינו לתת קצת איזה נפח לדברים האלה שהוא שולל, למה הם כל כך מפריעים לו, אז לא נחזור על זה עכשיו. יש לנו גשמות, היפעלות, כמו כן חייבים בהכרח לשלול לגביו כל היעדר, ושלא תהיה שלמות כלשהי נהדרת ממנו פעם ומצויה פעם אחרת, כאילו הנחנו זאת היה שלם בכוח, כן, הוא גם לא יוצא מהכוח אל הפועל, הוא לא מתקדם, לא מתפתח. לא רוצה להיכנס כרגע לפרטים, אלא יותר לראות איך הוא עובד איתם. מי שבתוך הפרק הוא יותר מרחיב בזה. מן הדברים שחייבים בהכרח לשאול לגביו גם הדמיות על דבר כלשהו מן הנמצאים. כל הדברים האלה הוא אומר חייבים לשלול. לא רק ש... כמו שאמרתי, לא רק אסור להגיד תארים כאלה וכאלה, אלא חייבים לשלול. אלה מכלל הדברים בחוכמת הטבע המועילים לידיעת האלוה. שהרי כל מי שאינו יודע את המדעים האלה, אינו מודע לחיסרון שבהיפעלויות, ואינו מבין את המשמעות של מה שבכוח ומה שבפועל. גם אינו יודע שההיעדר דבק בכל מה שבכוח, ושמה שבכוח פגום יותר ממה שנע, מכיוון שאותו כוח יוצא אל הפועל. עד שנייה נגיד על זה משהו. הכנה אף הוא פגום ביחסו אל מה שבגללו הוא נע, עד שהוא הופך להיות בפועל. ואף אם הוא יודע את הדברים האלה, אך אינו יודע אותם על פי הוכחותיהם המופתיות, לא ידע את הפרטים המתחייבים בהכרח מהנחות יסוד כוללות אלה. לכן לא תהיה ביד הוכחה מופתית לבציאות האלוה, ולא לכך שחייבים לשלול אופנים אלה לגביו. אני רוצה להתמקד בפסקה השנייה. אולי שנייה קצת על המושגים האלה, שהוא מדבר על יציאה מכוח אל הפועל ותנועה, זה קשור לתפיסות של אריסטו, שמניח שכל תנועה היא יציאה מן הכוח אל הפועל. והדברים לא זזים סתם ממקום למקום בתוך חלל ניטרלי, כמו שאנחנו תופסים בתפיסה המודרנית, אלא הם זזים מתוך איזשהו טבע פנימי שגורם להם לזוז למקום מסוים. ולכן כשמשהו זז מתוך הטבע שלו, הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. לכן כשאני מזיז, כשמשהו זז ממקום למקום, זה כמו שעץ צומח, צורך העניין. יציאה של כוחות מהכוח אל הפועל. לכן הוא יגיד שלהגיד שהקדוש ברוך הוא יוצא מהכוח אל הפועל זה יותר גרוע מאשר להגיד שהוא נע. זאת אומרת, להגיד שהוא בכוח, שהוא עדיין יוצא אל הפועל, זה יותר גרוע מאשר להגיד שהוא נע, כי מי שנע הופך להיות לנוע זה לצאת אל הפועל, אז להגיד שהוא בכוח זה יותר גרוע מאשר להגיד שהוא זז. אם הבנת שהוא לא אמור לזוז, כבר בפרקי המילון דיבר על זה, אז הבנת שהוא גם לא בכוח, אין בו צד של השתלמות נגיד במושגים של הרב קוק. וכנ"ל מי שנע פגום ביחס למי שמזיז אותו, כמו שהוא מדבר על זה. אבל מה שבעיקר מעניין אותי זה העניין הזה של הוכחות מופתיות. למה צריך לדעת את הדברים, מה ההבדל ממי שיודע למי שיודע לא בהוכחה, למי שיודע עם הוכחה, למה זה כל כך חשוב לו?
אפשר להגיד הפוך למה זה כל כך חשוב לו, שמי שיודע את זה גם בלי הוכחה מופתית.
מה, שמי שיודע את השלילות?
כן.
כן, זה בעצם מה שהוא הולך להסביר לנו בהמשך. אבל אני חושב שאחד הפתחים לזה אולי זה העניין הזה של ההוכחה. מה ההבדל בין לדעת משהו מוכח ולדעת משהו בלי להוכיח אותו? נקודה שכבר נדמה לי שנגענו בפעם. מה זה אומר להבין בלי להוכיח? נניח אנחנו יודעים שכדור הארץ הוא עגול, אבל אנחנו לא הוכיחו לנו את זה פעם, אולי. אנחנו לא יודעים להוכיח את זה.
הוא מסביר את זה, לא? רק אם יש לו דיבור על יחסי הקרבה.
יחסי הקרבה?
כאילו, ברמות ההבנה שונות לדבר כל מיני דברים. מה אמור לי להבין יותר?
גם שם ההוכחה זה אחד מהשלבים, נכון. בעיקר הוא מתמקד שם בזה, נכון. אבל מה ששאר מוזר לך להבין את מה שפה?
שם הוא משתמש אולי במשגה של רוב הזה מתאים לפה בדיוק, אבל גם מצגה של קיר לבת אלוקים. אולי זה לא מתאים לדברים שם.
אבל כללי הוא דיבר על זה שקרבת אלוקים זה להבין אותו, גם יש מי מבין יותר ויותר קרוב. אבל מה ההוכחה נכנסת פה בסיפור?
בדיעה מאוד. עכשיו בהקשר הזה נגיד, זה לא דוגמה מתאימה, כי הוא מדבר על כדור הארץ של זה, כי זה תחום אחר של ידיעה. כי פה הוא מדבר על משהו שהוא חדש לאדם, אבל הוא מספר לו על צורת תפיסה פיזית של המציאות של אריסטו. פיזיקה של אריסטו, כאילו לספר את זה באדם שלא מכיר את זה, זה הכל חדש מבחינת, אבל באמת הוא נצרח וצריך הוכחה. אני חושב שזה באמת...
כאילו אם אני לא הוכיח לך, אתה לא באמת יודע את זה.
כן, פה גם הוכחה זה במובן של להבין, נראה לי.
זהו, זה הנקודה, למה הוכחה זה עניין של להבין?
זה לא יודע.
זה גם קשור לשאלה שזו הבנה חדשה, ואז אולי אתה לא מבין אותה בכלל, עד שמתוכחים לך אותה. נגיד הדוגמה של כדור הארץ, אני בכוונה מביא משהו, כי אני חושב שההבדל משמעותי פה זה השאלה איך ההוכחה עובדת. אם ההוכחה עובדת באופן אמפירי כזה, שבו יש איזשהו מידע, ואז אני, איזושהי טענה, ואז אני מוכיח לך דרך ניסוי. אני אראה לך שנראה לי איך הדברים שאמרו זה שהאוניות מתקרבות, רואים קודם את התורן שלהן, מכירים את זה?
כן.
כאן שהעולם הוא עגול, לפחות קצת כמור, לא, עדיין לא אחר כמו שהוא עגול. או שתלך ותפליג מצד לצד. ואז מה שנראה לי הוא קורה בדבר כזה, זה שהאופן שבו אני מוכיח את הדבר הוא לא חלק מהותי מההבנה. רק כאילו מסמן לי וי על הדבר הזה שהוא באמת ככה. אני אראה לך תמונות, אז תדע שזה ככה. אבל זה לא שינה לך את ההבנה של הדבר, ונראה לי בגלל שזו הוכחה אמפירית. אבל אם אני מדבר, אני חושב שההוכחות שהרמב"ם מדבר עליהן בהקשר הזה, ובתחילת החלק השני, כמדומני, זה המקום שהוא ידון בזה, הן לא עובדות ברמה האמפירית, אלא לפחות ברובם זה טענות אנליטיות. זאת אומרת, אם אתה מניח שמתחילות מאיזושהי הנחת יסוד, ואז מזה, ממילא, באורך הגיוני, יוצאות כל מיני השלכות. אם אתה מניח שאלוהים הוא שלם, או כל מיני דברים שהוא מתחיל איתם, הוא מתחיל מהעולם, אחרי זה מתגלגל לקיום האל, אחרי זה מתחיל למה הוא חייב להיות אחד, למה הוא חייב להיות כזה וכזה וכזה, כל הדברים שהוא מדבר כזה, דברים שהוא יוכיח אותם באופן שהוא לא מראה לך שזה ככה ואז אתה משתכנע. אז הייתי יכול לומר, טוב, גם אם לא הראית לי ידעתי זה ורק עכשיו שכנעת אותי. אלא בעצם אני לא יכול להבין למה לאלוהים לא יכול להיות גוף, אלא אם כן אני מבין את ההוכחה. כי בעצם ההוכחה מסבירה לי מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, למה זה לא קשור אליו בכלל. זה לא שאני, כאילו הייתה לי איזושהי ידיעה ואז הראיתי לך מידע חיצוני שמוכיח אותה, אלא ההוכחה היא עצמה מה שעומד מאחורי הידע הזה. אני מה, מה אני מתכוון, למה זה עובד ככה? אני לא יודע אם אפשר למצוא את זה דוגמאות אחרות, אבל זה קצת כמו להוכיח, נגיד במתמטיקה, זה גם יהיה קצת ככה, לא? אם אני מוכיח איזושהי נוסחה, אני יכול לומר שלא הבנתי את הנוסחה עד שהוכחתי אותה. שכל עוד אני רק משתמש בה, באופן פורמלי, כאילו זה כמו להפעיל מחשבון. לא הבנתי מה קורה שם בכלל. אם אני מוכיח את ההוכחה, אז הבנת איך היא עובדת, למה היא עובדת. יכול להיות שזו דוגמה יחסית יותר דומה, אני חושב. לענייננו, כאילו מה שנראה לי חשוב זה ההבנה שהרמב"ם כל הזמן יעבוד איתה לגבי השאלות, כי הוא בדיוק רוצה להסביר לנו למה לשלול זה בכל זה סוג של הבנה, וכאן אני חושב הוא כבר מתחיל בזה, כאילו לדעת את ההוכחה זה יהיה ההבדל בין מישהו מבין את הדבר הזה לבין מישהו רק אומר את זה. נגיד אם אתם זוכרים את הפרק שהוא ירחף פה ברגע כל הזמן, זה שהאמונה היא לא מה שאומרים אלא מה שמבינים, שזה ההבנה שמאוד חשובה לרמב"ם, להגיד דברים אפשר תמיד, שם הוא ישתמש בזה כדי לשלול את התארים מהכיוון הזה של הפיתולים הראשונים. נראה לי שזה מאוד משמעותי גם כאן לגבי האמירה מה ההבדל בין מי שמבין יותר, מבין פחות, מי שמבין דרך הוכחות, מי שמבין בדרכים אחרות. זה יהיה חלק משמעותי בעצם הטענה שלא מספיק רק להגיד של הקדוש ברוך הוא אין גוף. האמירה הזאת עצמה, אם אתה לא מבין למה אי אפשר שיהיה לגוף, אתה בעצם לא מבין מה זה אלוהים ומה זה גוף ומה היחס ביניהם. כל התובנה הזאת של הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות גוף, היא עצמה מופיעה רק דרך ההוכחה, דרך זה שאני אבין למה לא שייך של אלוהים יהיה גוף, למה לא שייך שהוא יהיה דומה לשום דבר. זה שאני אגיד את זה ואני אניח שזה ככה, עדיין לא נותן לי שום הבנה בדבר הזה.
אז לפי זה
הכי הרבה
שאתה יכול להגיע, זה לא שאלוהים קיים, אלא זה שאלוהים אין לו גוף. כי בעצם זה הדבר
הכי שאתה יכול להגיע. כל מיני דברים שאני יכול לשלול, למה אתה שם את קיים מול אין לו גוף?
לא, ההוכחות יכולות לשלול דברים. הוא לא יכול להוכיח קיום של משהו.
את הקיום הוא כן יוכיח. אבל הוא יוכיח, הוא יגיד את זה, הניסוח שיהיה לו בהמשך, זה שחייב להיות משהו שהוא מחוץ לעולם, משהו כזה. זאת אומרת, זה בעיקר, אני אגיד שמה שיש, אני יודע, חייב להיות עוד משהו. מה זה המשהו הזה? אין לו זה, אין לו זה, אין לו זה.
למה
משהו
זה
את המשהו
הזה? זה באמת, למה שהוא מפרץ? אמרת שזה לא חכם פרץ. אני רואה, זה חמותי בין ידיעה, ביטחון כלשהו בידיעה לבין משהו שמוכח. הרי בסוף משהו לא מתבסס על איזושהי הנחת יסוד שהמקור שלה הוא אותו מקור שלה.
לא, הנחת היסוד יכולה להיות אמפירית. השאלה איך אתה מתגלגל, לא אמרתי שזה לא חייב להיות אקסיומה. הנחת יסוד של העם היא מתחילות מהעולם שמוכיח את קיום האל בדרכו של אריסטו. זאת אומרת, בגלל שהעולם הוא כזה וכזה, חייב להיות לו מניע ראשון, נגיד, או משהו כזה. אז אני מתחיל מכן ממשהו אמפירי, אבל ההתגלגלות שלי ממנו והלאה, האופן שבו אני מגיע למה שרצינו להוכיח, הוא בדרך של, 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 של טענות לוגיות כאלה, שאומרות שלא יכול להיות אלא שכך וכך. העניין נגיד של הגוף, הוא יתחיל מאיזשהו, כשהוא יגיע לאיזה שיש סיבה ראשונה כזאת, אז הוא יתחיל להוכיח מתוך איך שהוא תפס אותה מההוכחה הזאת, למה לא יכול להיות לגוף, למה לא יכול להיות דומה וכו'. שזה כבר דברים שהם לא, באמת אני חושב פה אתה יכול לראות, שלהבין את הדבר הזה, להבין למה זה לא יכול להיות. ואם אתה לא מבין למה זה לא יכול להיות, אז אתה בעצם כאילו חושב שיכול להיות לגוף, יכול לא להיות לגוף, ואתה מקבל את האמירה שבאמת אין לגוף. אבל זה מה שנראה לי הרמב"ם תופס בו, זה שבלי הוכחה אתה לא באמת מבין את האמירה הזאת בכלל. כי הנקודה פה אני חושב היא נקודה יסודית לגבי כל השאלות, שאין לנו ידע ישיר על הקדוש ברוך הוא בעניין של עצמות. יש לנו כל מיני דרכים עקיפות להגיד מה לא יכול להיות, אבל הדרך הזאת היא רק עוברת דרך ההוכחה של למה זה לא יכול להיות. כל עוד אני אומר לא יכול להיות, אז אין פה בכלל שום הבנה. בכל מה, כשיש לי משהו שאני פוגש אותו באופן ישיר, גם אם לא הוכחתי לגביו שום דבר, אני יכול להניח לגביו כל מיני הנחות. וכשיש לי משהו שאני לא פוגש אותו, אם אלה ההוכחה היא הרבה יותר יסודית, ולהגיד שיש פה איזושהי הבנה. ברגע שאני, מה שהרמב"ם מדגיש לנו בפרקים האלה בכל מיני דרכים, זה ש כל עוד יש אופציה שזה לא יהיה כמו מה שהרמב״ם טוען, אז בעצם אני חושב על משהו אחר. לא הבנתי מה זה הקדוש ברוך הוא, אני חושב שיש אפשרות שיהיה לו גוף. דרך היחידה להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, להבין שלא יכול להיות לו גוף, להבין את זה ברמה המוכחת, לא רק להגיד שזה סתם ככה. זו נקודה שנחזור עליה בהמשך גם דרך דברים אחרים. ובכל אופן, אני אומר את זה כסוג של פתיחה להתגלגלות של הפרקים האלה, כי נראה לי שזה משמעותי לגבי מה שהוא רוצה לקחת אותה במקום הזה, שהתארה שלילה הם לא רק להגיד שמשהו לא כך וכך, אלא הם דורשים את ההבנה הרמז בלתי אפשרי, ואז במילה נוצר פה איזשהו תובנה יותר משמעותית. בואו נתגלגל אבל הלאה, לפרק נון ח'. כן, נון ח'. דקי בתיאור האל בהתעלה ושלילות הוא התיאור הנכון, אשר אין בו כלום מאי הדיוק ואין בו חיסרון לגבי האל בכלל ולא בשום מצב. ואילו בתיאורו בהגדים חיוביים יש משום שיתוף וחיסרון, כפי שהבהרנו, רואי איפה שאבהיר לך תחילה, כיצד השלילות הן תארים מצד מסוים ובמה הן שונות מן התארים החיוביים. אחר מכן אבהיר לך כיצד אין לנו דרך לתארו אלא בשלילות בלבד. אוקיי, זו מטרה מתבקשת. אומר איפה, כי לא התואר הוא המייחד את המתואר בלבד, באופן שלא ישתתף בתואר זה עם זולתו. אלא יש שתואר הוא גם תואר למתואר, אף שהוא משתתף במזולתו, ואין מושג בו ייחוד. דוגמה לכך, שראית האדם מרחוב ושאלת מה זה היה נראה, נאמר לך בעל חיים. והנה זה בלי ספק תואר לנראה הזה, אף כי אין הוא מייחד אותו מכל מה שזולתו. אך הושג בו ייחוד כלשהו, והוא שהנראה הזה אין הוא גוף ממין הצומח ולא ממין המחצבים. כן, גם אם היה באותו... אם היה באותו בית אדם, ואתה ידעת שיש בו גוף כלשהו, אך לא ידעת מה, ושאלת מה בבית הזה, ואתה לך אומר, אין במחצב ולא גוף של צמח. מתחכם. אבל יש הושג ייחוד כלשהו, שאתה יודע שיש בו בעל חיים, אף שאין אתה יודע איזה בעל חיים הוא. מבחינה זו, שותפים תאורי השלילה לתאורי החיוב, כי בהכרח הם מייחדים ייחוד כלשהו. אפילו אם אין הייחוד שבהם, אלא כדי סילוק מה שנשלל, מכלל מה שהם סוברים שלא נשלל. מבחינה שבה שונים תאורי השלילה מתאורי החיוב, היא שתאורי החיוב, אף שאין הם מייחדים, הרי הם מצביעים על חלק מכללותו של הדבר שהם מבקשים לדעת אותו. אם זה חלק מן העצם שלו ומקרה ממקרר, ואילו תאורי השלילה אינם מודיעים לנו שום דבר בכלל על מהי העצמות אשר אנו מבקשים לדעת אותה. אלא אם כן היה זה במקרה, כפי שראינו במשל שהבן. מה המקרה שהוא מביא לנו כאן? מה אני מתכוון? שנייה, נעצור רגע פה לפני ההמשך. ובכלל, הדוגמה הזאת, דוגמה טובה, משכנעת לגבי מה שהוא אומר. מלאת מחדל? מה הכוונה אומרת?
כששולם את כל האפשרות
האחרות, הגיע... כן.
ועדיין
מדוגמה פה עם המחדל הזאת אפשר למותר לחלק את הרבה אפשרויות. אני מניח שהוא תופס שאי אפשר, לא? הוא תופס את הקטגוריות האלה בחלוקה הכרחית כזאת. ברירת מחדל, אבל אני חושב לא בטוח שהכוונה דווקא שנשארה רק אופציה אחת. יכול להיות שנשארו שתי אופציות, כי אמרתי בעל חיים, זה יכול להיות או בעל חיים או בעל חיים מדבר. זה יהיה האדם. זאת אומרת, לא סגרתי את הפרטים עד הסוף, אבל... הוא כן אומר, אמרתי פה אמירה חיובית בזה שאני יודע שזה לפחות אחד משני אלה. וגם מעבר לזה שבעל חיים ובעל חיים מדבר הם כן כלולים באותה קטגוריה רחבה, ואז אם אלה את זה אמרתי לגבי מה שמשותף לאדם ולחיות. זאת אומרת, למה הוא צריך להמחיש, מה הוא מנסה להמחיש לנו בדוגמה הזאת? כשאני אומר משהו שלילי, כל עוד יש לי רשימה מסוימת של קטגוריות, אני תמיד אומר גם משהו חיובי. אני כן מייחד ייחוד כלשהו, למרות שהוא לא סוגר את הדברים עד הסוף, לא הגדרתי את הדברים עד הסוף. זאת שאני לא אמרתי את זה באופן ישיר. לא מודיעים לנו שום דבר בכלל, אלא אם כן זה במקרה. זאת אומרת, מה יקרה במצב שבו אין לי קטגוריות סגורות, אין לי רשימה סגורה? אבל יש ייחוד כלשהו? כמו שהוא אומר פה לגבי המשותף לתארי השלילה ותארי הייחוד? למה הוא נכנס לדיון הזה של ייחוד כלשהו או ייחוד ספציפי? למה הוא נתן לנו דוגמה, למה הוא לא נתן לנו דוגמה שבה סגרו את הדברים עד הסוף, אולי נגיד? מה הוא רוצה לומר בזה שמשהו נשאר פתוח?
לא, צריך לדעת לנו למה ההבנה הספציפית מאוד בתארים היא חשובה, בשביל לא להיות במצב שיהיה את הרווח הזה, שלא יהיה ייחוד גמור.
בתארי השלילה מנסים לסגור אותנו לייחוד גמור?
בתארי השלילה עם ייחוד אחרת.
אני רוצה לחשוב, אני נראה לי מבין ההפך, ההפך הגמור, במובן שהם, הוא דווקא רוצה להגיד לך שתארי שלילה, הם לא סוגרים עד הסוף. הם סוגרים עד הסוף רק כשיש לך במקרה קטגוריה סגורה. זאת אומרת, מספר מסוים של קטגוריות, ואז הגעת עד האחרונה ונשארת עם זה. אבל אם אין לי, אז נשארתי במקום הפתוח. ההבדל, אני חושב לכן הוא בכוונה בחר דוגמה כזאת כדי להמחיש את זה, שכשאני שולל דברים, אני כן עושה משהו. כי אפילו אם לא הגדרתי עד הסוף, אפילו כשיש לי קטגוריה סגורות, כל עוד לא סגרתי אותם עד הסוף, יש פה מימד פתוח, אבל כן יש פה מימד חיובי. זאת אומרת, הוא היה יכול לרוץ עם זה, כאילו יש לנו איזה כמה משפצות שלנו, דמם שומר חיים לדבר, נגיד, ארבע כאלה, ואז אני מתחיל לסלוף. הוא היה יכול לקחת דוגמה שבה פסלתי עד הסוף, ואז בעצם חייבתי את זה. בכוונה לקחת דוגמה שיוצאת באמצע, כי נראה לי שהוא רוצה בדיוק להרחיש את זה, שהרבה פעמים, שגם אם אני מוריד חלק ולא סגרתי, לא הגדרתי עד הסוף, אם הייתי מגדיר עד הסוף, באמת ההבדל שלי על החיוב מתאפס. זה בעצם כמו להגיד שזה זה, ברגע שאני יודע מה הם האפשרויות. הוא רוצה בכוונה לחשב לתפוס את הדוגמה הזאת כדי להגיד שכשאני שולל, אני בכל זאת עושה מה שלמות שלא סגרתי עד הסוף. אתה לא יכול להגיד שלא הבנתי כלום בגלל שלא סגרתי עד הסוף, כי הבנתי שזה לא. בעצם האמירה, הוא בדיוק רוצה לתפוס את הדוגמה של הזה לא, בלי שזה יצביע באופן ישיר על הכן ולהגיד, עשיתי משהו. לכן תארי השלילה הם שותפים לתארי החיוב בזה שהם לא, שהם כן נותנים איזושהי התקדמות של ידיעה. אבל היתרון שלהם שהם לא מודיעים, לא אומרים זה, זה הדבר. אפילו לא ברמה הלא מדויקת כמו להגיד בעל חיים, זה עדיין אמירה שהיא יותר מדי קונקרטית. אלא אין זה במקרה כי יש לי מספר דברים. זאת אומרת, ההבדל בין תארי החיוב ותארי השלילה יהיה דווקא במקרה שבו הסדרה היא פתוחה. שאז ההבדל דרמטי, כי כל עוד אני לא אומר מה זה הדבר והסדרה היא פתוחה, אז באמת לא אמרתי שום דבר חיובי, בגלל ששאלתי דברים וזה אמרנו כן ידיע. אבל לא ניסיתי להצביע על הדבר אפילו באופן מורפל, אפילו
אבל אם כל המוזמנים אתה שולל עם זה בהכרח מסדרה אינסופית,
כי? זה לא בדיוק סדרה, אני חושב שהאמירה תהיה שאתה לא, אין איזה, ההפכים פה הם לא אחד מול אחד.
זה נותן, הוא מזכיר שכל התארי חיוב, אתה מצביע רק על חלק מכלל של הדבר, כמו גם כשאתה תהפך את הדברים, אתה תצליח לסגור קטגוריה
בצורה משנה. לא, אבל האמירה היא ש...
טוב, זה יכול להיות שזה קצת
סותר. לא, אני חושב שגם כשזה לא סגור עד הסוף, הוא עדיין יתנגד לזה. אבל הוא אומר, בתארי השלילה זה יהיה במקרה שהגעתי למושג המורפל הזה. בתארי החיוב זה יהיה קונקרטי, אבל כשברגע שהסדרה היא פתוחה, אז ההבדל בין תארי החיוב לשלילה הוא הרבה יותר חזק. כי אז אני מבין באמת שתארי השלילה לא אמרו לי כלום, הם רק אמרו לי מה לא. ואומרת, זה תארי החיוב שאלה מה זה סדרה, פה הוא נתן דוגמה שבה יש כמה קטגוריות, אני יודע מראש מה האפשרויות, הדוגמאות שהוא יביא...
זה מאוד חזק בדוגמאות, בכל הדוגמאות שהוא מביא, שהוא אמר, אמרנו עליו שהוא חי כדי להגיד...
שהוא לא מת, שהוא לא בן תמותה.
כן, אבל אז כאילו הניגודים צומחים לך מאוד מהר, כאילו זה ממש חלק מהשפה.
אני חושב שזה בדיוק מה שהוא רוצה לחנך אותך, שלא יהיה לך אמון בשפה באופן הזה. ולמשל אני חושב זה מופיע כשהוא יגיד לנו בהמשך, את המשפט הזה בקיר, יפה. כשאני שולל, אני מתכוון לשלול משהו שהוא לא יכול להיות אחר. אני אומר על מישהו שהוא מת, לא במובן של אם הוא לא מת אז כנראה הוא חי, אלא הוא לא מת בגלל שהוא לא שייך בכלל שהוא יהיה מת, אני חושב באותה מידה הוא כלול בזה שגם לא שייך שהוא יהיה חי.
זה דיברנו אני ויעיר, אבל שאם קודם כל שזה הסוג של הדוגמה הכי טובה לאלוהים שאתה יכול להביא זה קיר.
מעניין, לא חשבתי, מה זה אומר?
לא,
הקיר לא רואה, כן, זו דוגמה מעניינת.
לא, כלומר, הדבר הכי שאתה יכול לזה, זה את הסטטיות. כאילו, כל דבר שברגע שהוא מתחיל לנוע או לפעול, כאילו, אתה מאבד את היכולת, כאילו, זה חייב להיות קיר. הקיר שהוא לא עושה שום דבר, הוא פשוט...
זה לא שייך לו בכלל.
זהו, אני אומר, אבל
כשהוא אומר, אני חושב שזה פחות או יותר מה שהוא מנסה לעשות כשהוא אומר יודע לא בתוקף ידיעה.
זה אסור להגיד.
אני חושב שנראה עד מעט הניסוחים הספציפיים שלו, הוא אומר דברים די דומים בסופו של דבר.
לא, אבל סתם זה, אבל קיר, אם ניקח את זה אחרת, קיר זה הדבר שאני יכול, גם אם אין לי הרבה להגיד עליו, דווקא בגלל זה אני מכיר אותו הכי טוב. כאילו, אני ממש...
נתקע בו עם הראש.
אני יכול להכיל את כל מורתו של הקיר בקלות.
יפה.
וזה סתם, זה כאילו, השאלה אם זה לא קורה באמת אפקט החפוך שאתה עושה, כאילו, שאתה עובד ככה כלפי אלוהים. אם לא באמת עושים אלוהים, אולי זה יכול לעשות קיר, מהצד שבו...
שאלה מה זה אומר שהוא יעשה קיר, אני חושב ש...
זה יהיה מאוד קל, קל... הוא לא יהיה אינסופי כמו שהוא יהיה סופי.
מה אתה מתכוון סופי פה? צריך לדייק פה, כמו שהוא אומר פה באחד הפרקים, נכון? שצריך לא להשתמש בשפה באופן חופוז פה. מה זה אומר שיהיה סופי? אני הבנתי בדוגמה שלה של הקיר...
קל להגיד עליו, לתפוס אותו, להבין אותו.
למה זה יגרום לו להיות קל להבין? אני אגיד לך מה אני מבין מהדוגמה של הקיר. אני חושב שהקיר, אתה יכול לומר, יש לו איזושהי ממשות מוצקה שאני נתקל בה בשלמותה, אני יודע שלא שייך להגיד עליו שום דבר, ולכן מה שנתקלתי בו זה זה, פשוט זה. אני חושב שמשהו משחק פה זה בדיוק המקום, שלגבי הקדוש ברוך הוא, אתה לא פוגש אותו באופן ישיר אף פעם, אתה פוגש אותו רק דרך השליליות. כאילו מה שאני חושב, הדוגמה של הקיר אומרת, זה שכל התיאוריות של מה אי אפשר להגיד עליו ככה, להגיד עליו, ואני יודע שהוא לא כזה ולא כזה, אבל בסופו של דבר יש לי איזשהו משהו שמעבר לשלילות, איזושהי ממשות שאני נתקל בה עם הראש. ולגבי הקדוש ברוך הוא אין, או במובן הזה לפחות אין. יכול להיות שמה שהוא רוצה להגיד לך זה שתיפגש עם ההוכחה שהוא קיים. וזה יהיה כמו להיפגש בקיר. יש לו רק, יש לו ניסוח בתרגום של שוורץ שהוא דן בו, היות, עובדת היותו. אם אתה יכול להתעכל בעובדת היותו ובזה שהוא מצוי כמו קיר, אני חושב שזה בדיוק, לכן אני חושב שזה כן תהיה דוגמה טובה במקום הזה. כי הוא רוצה שתיפגש עם איזושהי עובדה ארומה כזאת באמת, כמו קיר, קיר לבן.
אבל טוב, זה משם אותך נימני, גם עובדת היותו. כלומר, זה לא מקבל שום נפח מעבר ל...
כן,
אני לא, ממש כמו הקיר, כמו מעבר להיות של הקיר, כאילו...
אני חושב שגם פה צריך לראות את המשחקים משני הצדדים, כי זה... הצד הזה של השליה הוא באמת, אני מרגיש הולך מאוד לחוויה הזאת, של להתעכל במשהו שאתה לא יכול להבין אותו, אבל יש לך את ההתעכלות איתו דרך השלילות או דרך ההוכחות, ולעומת זאת, נגיד הצד של החוכמה והצד של תארי הפעולה, הוא נותן לך כאילו הרבה יותר מקום של הזדהות ושל אנלוגיה וכל מיני קפיצות כאלה, כמו שקצת ראינו. נראה לי שהוא באמת משחק עם שני הכיוונים, וכאן הוא באמת הולך מאוד חזק למקום הזה. באמת כשזה נמצא לבדו...
זה
תחילה סם,
הוא גם הולך לזה בתצורה כזאת שאומרים שהוא נותן את המשל עם הספינה. אבל בסוף האחרון כאילו ששלל הוא כבר יש לו...
כן, אבל זה שוב אותו דבר. הספינה, למה אתה מגיע למשהו? כי באמת יש לה הגדרה. וכשאתה שולל את הדברים האחרים, אתה כן מתקרב להגדרה. אתה יכול להבין למה זה מתקרב. נראה לי מה שמשחק בדוגמה הזאת. אתה יכול להבין למה אתה מתקרב, כי אתה בעצם חושב, יש לך תמונה של ספינה בראש, ואז אתה אומר, הוא יותר קרוב. אבל אם לא היה לי שום מושג מה זה הספינה
הזאת. לא, אומר, הוא לא יודעים שום מושג. זה
פשוט מי... הם לא יודעים, אבל באיזה מובן אני אומר שהוא קרוב. הרי אם יש לי טווח אינסופי, מה המשמעות של להתקדם עליו? נראה לי שהדוגמה הזאת היא בדיוק משחקת עם זה, שיש לי איזושהי ידיעה, ולכן אני אומר שאני בעצם מתקרב אליה, אבל ברגע שאתה אומר לי, לא יודע, אז כאילו מה עשינו בזה? צריך פעולה.
אבל במובן הזה אבל גם השלילה מיותרת.
זהו, זו הנקודה השנייה שאני רוצה להגיע אליה, לאן השלילה מיותרת.
כאילו, זה
יכול
גם לשלול, כי כל...
הוא שואל
את עצמו.
כי כל המילים מראש הן חסרות
שייכות.
הוא אמר בעצמו,
בעיקרון.
זה המאמץ העיקרי שלו בפרקים שנראה. להגיד למה השלילה לא מיותרת, זה מפרק נ"ט, אבל בואו נשמור את זה רגע ונקרא קצת את נ"ח. כן.
הלילה בסופר, זה לא מפסיק, זה משהו באמת דומה יותר לעצם מאשר לחיים, כאילו לא מעט שאני מכיר.
כן.
השאלה אם באמת הרמב״ם, אם בסופו של דבר, כאילו אתה מגיע לאיזה מין מהות שהיא כל כך חסרת... אתה לא יכול להגיד לה כלום, שהיא באמת מתקבלת כסוג של דבר מאוד מאוד סטטי. אני לא חושב שאנחנו מכוון בסופו של דבר למין, לא יודע, שאתה
תתקבל להמשך. מה אתה מרגיש שהרמב"ם רוצה מעבר לתיאור הזה נניח? לא אומר שזה לא נכון, אבל צריך באמת לחדד פה, כי זה ודאי לא, כאילו, הרבה פעמים שאנחנו קוראים את הרמב"ם, אנחנו לא יכול להיות שהוא מתכוון למישהו אריסטוטלי מייבש כזה, אז כנראה שבעצם הוא מתכוון לתנ"כי. צריך לחפש פה משהו קצת יותר מעודן באמת. אני הבאתי בסוף קטע של הרב שגר, שהוא מנסה לעשות איזושהי קריאה קיומית נגיד באמונה של הרמב"ם. הקלטה של מה?
שהרב שגר אומר דברים דומים מהסוג הזה.
אה, באמת? מאיפה הקלטה?
משיבת כה, היה שם שיחות של הרב שגר וזה...
וואלה, מתי? מעניין. זה...
הוא נתן שאלים על הכוזרי, ואחד המבואות היה
הרמב״ם. וואלה, מעניין. כאילו, לא שמעתי טוב כאן מדבר מורה נבוכים. זה מתשנ"ז, הקובץ הזה שהבאתי ממנו. בכל אופן, בואו נתגלגל להר, כי באמת הבאתי פה הרבה טקסטים, וככה נרוץ עליהם, אני רואה מה... לאחר הקדמה זה אומר שכבר הוכח הוכחה מופתית שהאל יתעלה ומחויב למציאות שאין בו הרכבה, כפי שנוכיח הוכחה מופתית, ואין לנו משגים אלא את עובדת היותו ולא את מהותו. לא ייתכן איפה שיהיה לו תואר חיוב, מפני שאין לו עובדת היות מחוץ למהותו, כך שתואר יוכל להצביע על אחת משתיהן. זה קשור קצת לפרק שדילגנו עליו לגבי המציאות והמהות, אבל נניח לזה. לא כל שכן, לא ייתכן שתהיה לו מהות מורכבת, כך שהתואר יצביע שני חלקים. אחת כמה וכמה שלא ייתכן שיהיו לו מקרים באופן שהתואר יצביע גם עליהם, מכאן שאין לו תואר חיוב בשום פנים. ואילו תוארי השלילה הם אלה שראוי להשתמש בהם כדי להדריך את הדעת אל מה שראוי להאמין לגביו יתעלה, מכיוון שמבחינתם לא ידבק במשג האל ריבוי בשום פנים. הם מדריכים את הדעת אל מרב מה שייתכן לאדם להשיגו ממנו יתעלה. בואו נרוץ על זה ככה על קטע די ארוך ואז נתבונן. הוכח לנו למשל הוכחה מופתית שחייב להימצא דבר מהזולת אותן עצמויות שהחושים משיגים אותם ושהשכל יודע אותם. ואז אמרנו לו דעותיו שהוא נמצא. הכוונה היא שלא ייתכן שיעדר. כן השגנו שנמצא זה אינו כמו מציאותם של היסודות, למשל שהם גופים מתים. לכן אמרנו שהוא חי. הכוונה שהוא יתעלה אינו בן תמותה. כן השגנו שנמצא זה אינו כמו מציאות השמיים אשר הם גוף חי. לכן אמרנו שהוא אינו גוף. כן השגנו שנמצא זה אינו כמו מציאות השכל אשר אינו גוף ואינו בן תמותה, אבל הוא מסובב. לכן אמרנו שהוא יתעלה קדום, כלומר שאין לו סיבה שביעתה או לידי מציאות. כן השגנו שמציאותו של הנמצא הזה שהיא עצמותו מספקת לא רק לו כדי להימצא, ולשופים אינו נמצאים רבים ואין זאת כשפיעת החום מן האש, או כמו שהאור מתחייב מן השמש, אלו שפיעה מספקת להם תמיד קיום וסדר בהנהגה משוכללת כפי שנבהיר. אנו אומרים עליו גילה משמעות אלה שהוא יכול, יודע ורוצה. הכוונה בתארים אלה שאין הוא חסר עונים, לא בור, אינו מסיח דעתו ואינו מזניח. משמעות מה שאנו אומרים שהוא אינו חסר עונים, שיש מציאות יודע כדי להביא ידי מציאות דברים אחרים, בור, שהוא משיג, כלומר חי, ככל משיג חי, דיברנו על זה שבוע שעבר, על הקפיצות האלה שהוא מכניס פה בדרך. משמעות דברנו שהוא אינו משיח דתו, אינו מזניח, שכל הנמצאים נוהגים לפי סדר והנהגה, ואינם מוזנחים, שום דבר לא מוזנח. כן, הוא אחד משמעותו של עילת הריבוי. תבר לך שכל תואר שאנו מתארים אותו בו הוא תואר פעולה, או שמשמעותו של עילת היעדרו, או עם הכוונה בו להשיג את עצמתו ולא את פעולתו. גם אין ישנו שדות אלה ואין לאומרן, אלא מן הבחינה שאתה יודע שיש שואלים לגבי דבר מה את מה שאין דרכו שיהיה לו, כגון שאנו אומרים לדעות הקיר, לא רואה. יש פה משהו אני רגיש שהוא חורג מעבר לכל הדיון שלנו על שלילת התארים. אתם מסכימים איתי? מה? כאילו, הנימוקים שהיו לנו עד עכשיו בשלילת התארים, היה לנו פחות או יותר כמה צירים. בגלל שזה מכניס ריבוי, זה היה הטענה המרכבית, בגלל שזה מכניס דמיות, כי אתה משתמש במילים לפה ולשם, בגלל שזה מכניס פעלות, בגלל שזה מכניס יחס, כל מיני דברים כאלה. פה אני חושב שאולי משהו קצת יותר יסודי, נכון? מה הנקודה? למה אי אפשר לתאר אותו בכל מיני תארים? נראה לי, אני מבין פה משהו מאוד פשוט, כאילו שהוא לא אמר אותו כי הוא הולך בנתיב אחר. נראה לי שזה נמצא באין לנו משיגים אלא את עובדת היותו, ולא את מהותו. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. עד עכשיו הוא כל הזמן הסביר לנו למה אי אפשר להגיד עליו כך וכך וכך וכך. עכשיו הוא אומר, בעצם, לפני השאלה למה אי אפשר להגיד עליו, אנחנו, קודם כל אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. אנחנו רק יודעים שהוא קיים, זה מה שהוכחנו. לפחות ברמה הראשונית. אנחנו רק יודעים שהוא קיים. לכן כל דבר שאני אגיד עליו מעבר לזה, הוא לפחות ברמה הראשונית לא מוכח. עכשיו זה בוודאי שגם חשוב לו להבין למה נובע מזה שאי אפשר להגיד עליו כך וכך וכך דברים. אבל יש פה משהו שאני יסודי בזה שקודם כל הידיעה היחידה שיש לי זה שהוא קיים. באיזה מובן זה ידיעה חיובית, גם על זה הוא משחק איתה בתוך כדי. אבל כל התארים בעצם נשללים קודם כל בזה שאנחנו לא פוגשים שום דבר שאפשר לזהות אותו ככך או כך או כך. אנחנו רק יודעים איזושהי ידיעה מאוד כללית כזאת, שהאל יתעלה ומחויב למציאות. הביטוי הזה, אין לנו משיגים אלא את עובדת היותו. זה הכל, זה דברים אני חושב שהם משמעותיים ושמופיעים כאן, כי הם באמת נותנים מה כן יש פה בתוך הדיבור. זה לא רק דיבור פילוסופי, איזשהו מושג מופשט שאי אפשר להגיד עליו לא שווה לזה, לא שווה לזה. לא, יש משהו שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים את עובדת היא טוב, אנחנו גם יודעים שהעובדה הזאת מאוד מאוד טהורה ומאוד מאוד מופשטת, ואי אפשר לדעת עליה שום דבר אחר בנוסף לזה. ולכן כל השלילות שיוצאות אחרי זה, הן רק, כל הזמן רק אומרות לי למה הדבר הזה הוא רק ככה, למה אי אפשר להוסיף עליו שום דבר. אני כאילו מנסה להוסיף עליו כל מיני דברים, ואז אני מוריד אותם, נכון? אנחנו יודעים שהוא לא כזה, לא יכול להיות שהוא כזה, לא יכול להיות שהוא כזה. נשארתי כל הזמן, אני כאילו חוזר לעובדת היותו הנקייה הזאת. וגם התיאור שהוא מתאר כאן, אלא שככל שאני שולל יותר, ככה היא נהיית יותר ויותר נקייה, יותר ברור לי. שום אפשרות לא נדבקת אליה יותר. כמובן שזה אינסופי, אני חושב, לפחות בפשטות. אבל הוא עובד קודם כל עם הדברים היסודיים שהיה שייך לדון לגביהם. כן, זה מובן מה שאני מנסה להדגיש פה. זה נראה לי... אלה, אני חושב, הנקודות היסודיות בפרקים האלה, כי באמת מבחינה פילוסופית הוא חוזר על אותם טיעונים פחות או יותר. אבל אני חושב שפה הוא באמת בונה אותם באופן אחר, כי הוא כל הזמן מנסה להגיד למה זה כן עושה משהו כל הסיפור הזה, למה זה לא סתם דיון אנליטי שרק משחרר אותך מטעויות. אז שביטוי הזה של עובדת היותו שנכנס פה הוא מאוד ממחיש את הדבר הזה, שכאילו השלילות כל הזמן מוליכות אותי אל הדבר ה... אפשר לקרוא לו ריק, אבל צריך להבין ריק אולי במובן חזק כזה, קצת מיסטי אפילו אולי. מצד שני, גם העובדות היותו וגם השלילות הן כולם בנויות על הוכחות. זה לא שנפגשתי עם איזושהי התגלות של אור טהור, ואז אני לא יכול להגיד עליו שום דבר. אלא ההוכחות מביאות אותי. יש משהו, אני חושב, יסודי בזה שהדרך להשיג את כל הדברים האלה זה הוכחות. ההוכחות בהגדרה, אני חושב, הן עובדות, הן לא עובדות דרך איזשהו מפגש עם הדבר, כי הן כמו הוכחה אמפירית, אלא הן עובדות באופן שלילי. מוכיח שלא יכול להיות שההוכחה עצמה יש לה איזשהו מעקף כזה יסודי. לכן, אני חושב, יוצרת רק שלילות. השגנו שהוא לא, זה וכזה, השגנו שלא, הוכחתי שהוא כל הזמן מוכיח מה הוא לא, וההוכחה בעיקר נותנת לי את הצד הזה. היא לא נותנת לי שום אחיזה חיובית בדבר הזה. ושוב, הנקודה היסודית שאמרנו קודם, שאני לא יכול לעבור בין ההפכים, זה כמו שאמרנו לגבי הקיר. השלילה כאילו נותנת לי חיוב דרך הרגלי השפה, שבהם אני מניח שחי ולא מת, וכל הזמן אנחנו צריכים לעבוד, לשבור את הרגלי השפה הזאת ולהבין שהמעבר הזה בין ההפכים הוא כבר קפיצה. כי מה שהוכחתי זה רק את הלא. והקפיצה מהלא לכן היא כבר לא חלק מההוכחה. ממילא אני כל הזמן נמצא בתוך איזושהי תנועה של כאילו להגיד משהו ואז לשבור אותו בתוך עצמו, שלא יקפוץ לי הראש כבר אל ההפך שלו. כן. דוגמה שהוא מביא בהמשך, נראה לי מוסיפה לזה עוד משהו. אם נמשיך קצת, נראה משהו מדבר על השמיים עכשיו. נקרא עוד כמה שורות. אתה מאיים בספר זה יודע שאת השמיים האלה שהם גוף נע מדדנו בטפחים ובעמות. זה אכן דבר פלא שהם ידעו לחשב את המרחק מן הארץ לירח וכל מיני בזמנם.
מה? דברים
אמיתיים? ידעו. איך הם עשו את זה? זה מופיע פה בספר איפשהו. משולשים, כן, אבל איך הם עשו את זה? לפי הזוויות, נכון?
כן, יחסית זה דבר קל לגלות.
זה קל לגלות, אבל אתה שתומע על זה היום, אתה אומר, וואו. בכלל לא ידעו מה זה הירח, וידעו לחשב מה זה המרחק. זה פלא פעמים. בכל אופן, כן, ידעו לחשב את הקוטר של כדור הארץ גם. הוא רב מה מזכיר את זה באיזשהו מקום, זה מתוך ההערות של שוורץ, אני מתחדש לי העניין. אז הם יודעים, את השמיים האלה מדדנו בטפחים ובעמות, וידועות לנו המידות של חלקים מהם, ורוב תנועותיהם, אך שכלנו חסרי אונים לגמרי מלהשיג את מהותם. זאת אף על פי שאנו יודעים שהם בהכרח בעלי חומר וצורה, אלא שהוא אינו כמו החומר הזה אשר בנו. לכן אין לנו יכולים לתאר אותם, אלא בשמות לא מובנים, ולא בקביעה חיובית מובנת. שהרי אנו אומרים שהשמיים לא קלים, לא כבדים, לא נפעלים, לכן הם מקבלים רושם, ואין להם לא טעם ולא ריח, שלילות מהן אלה. כל זאת מפאת אי ידיעתנו את החומר. על אחת כמה וכמה כיצד יהיה מצב שכלנו כאשר הם יבקשו להשיג את הבלתי חומרי הפשוט בתכלית הפשטות. מחויב המציאות אשר אין לו סיבה ולא ידבק בו עניין נוסף על עצמתו השלמה, אשר משמעות שלמותה שלילת החסרונות מן כפי שהבהרנו. השבח ממי אשר השכלים מנסותם להתבונן בו, סגתם הופכת לקוצר השגה. ואותם כיצד מעשה מתחייבים מרצונו הופכת ידיעתם לאי ידיעה. אשר מבקשות הלשונות לרוממו בתארים, הופכת כל צחות מליצה לגלגום ואין עונים. פה כבר מכין לנו את הפרק הבא, נכון? זה יפה. למה, מה נותן לנו הדוגמה של השמיים? מה אתם אומרים? מה נכנס לזה?
יותר טוב מהדוגמה של הקיר.
למה זה יותר טוב מהדוגמה של הקיר?
זה כבר יותר קרוב לדבר שאני רוצה לדבר עליו.
למה?
כי מדבר על עצם מוכחני, מופשט, פשוט תופס אותו אפילו חי, כנראה.
ולמה הוא בכל זאת יותר, כאילו, למה הוא, זאת אומרת, למה הוא דוגמה טובה? מה נותנת לי הדוגמה? מה, מה שהוא בא על השמיים? ברובם, יש לו כמה אמירות חיוביות, אנחנו יודעים שהם חומר וצורה. שיהיה לב
שלילה.
שיהיה לב שם, ואנחנו... גם לשמיים יש שם, על הקיר הוא גם יכול להגיד שלילה טוטלית, של הקיר לא רואה, זה אפשר להגיד על כל דבר.
זה מדגים גם ידיעה, זה אולי
נראה שהוא ידיעה עכשיו. כן. זהו, מדגים פה ידיעה, שאלה, אבל באמת, מה נותנת לנו מה של השמיים לגבי זה שאני לא יודע, ביחס שאני מקיש ממנה על הבלתי חומרי הפשוט בתכלית הפשטות. הוא מחיש לנו שיש משהו שאנחנו לא יודעים, ולכן, מה זה נותן לנו הדוגמה הזאת? אני חושב שהוא מנסה לתת לנו שוב את דרך השמיים, את החוויה הזאת של לפגוש משהו שאני לא יודע. זאת אומרת, מצד אחד אני יודע עליהם המון דברים, מצד שני המהות שלהם חומקת. שזה, דווקא אני חושב, בגלל שהשמיים הם לפנינו, ואנחנו מתבוננים מהם כבר שנים רבות, וחוקרים אותם, וכותבים על זה מיליון ספרים, ויש מלא דברים שאנחנו כן יודעים, בכל זאת, הדבר הזה שנמצא לנו מול העיניים, יש בו משהו שחומק מאיתנו לחלוטין. זה אני חושב מה שהוא תופס בדוגמה הזאת. ולכן, כאילו דרך זה אני חושב, אפילו באמת לחוות אי ידיעה, אני חושב בצירוף עם נוכחות מאוד חזקה. משהו שנמצא פה, והוא אפילו במובן מסוים נתפס, ועדיין יש בתוך הדבר הזה שנתפס, ושאנחנו קצת אוכבים בו, יש בו משהו שחומק מאיתנו לחלוטין, ויש לי עליו אפילו תארי שלילה. בשפע, ויש לי כל מיני השערות מעופלות כאלה של חומר, אבל לא כמו שלנו, כל מיני אמירות כאלה שאתה יכול להרגיש את האי ידיעה שמפעמת בתוכם. ולכן אני חושב, כשהוא קופץ מזה למחויב המציאות שאין לו סיבה, נראה לי שזה בדיוק שוב המקום שהוא רוצה לקחת אותנו, שאומרים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רואים מול העיניים כמו השמיים. לכן אני חושב במקום שאליהו דיבר עליו, שכשאני שולל הרבה דברים, אז כאילו כבר אין פה בכלל על מה לדבר, הדוגמה של השמיים נראה לי בדיוק רוצה לקחת אותנו לזה של למרות ששללתי פה הרבה דברים, למרות שמפגש ישיר עם הדבר אין לי, עדיין אני צריך לנסות לחוות את האי ידיעה, דרך של לפגוש שמשהו קיים, למרות שאני לא יודע. זה נראה לי מה שהדוגמה של השמיים נותנת לנו, שאפשר לפגוש משהו ועדיין לחוות דרכו את האי ידיעה. נסה אני חושב להעתיק את הממשות הזאת לדיון על מחויב המציאות. אם אני יכול לתפוס את מחויב המציאות דרך ההוכחה המופתית לזה שעובדת היותו היא הכרחית, ואז לחוות את הדבר הזה כסוג של מפגש, ששם לי את אי הידיעה מול הפרצוף. כאן אני חושב, זה המקום שתארי השלילה נותנים יותר תחושה של ממשות. כל עוד אני, אין לי שום אחיזה בשום דרך שהיא, אפילו לא של הוכחה מופתית, ואני רק יודע לשלול, אז באמת אני מרגיש שהתחושה היא שזה הולך ומאבד ובסוף לא נשאר לי כלום. הדוגמאות האלה אני חושב בדיוק רוצות להביא אותנו לחוויה חיובית של אי הידיעה. זאת אומרת, להרגיש שיש משהו, ועליו אני לא יודע, גם אני לא יכול להצביע עליו באצבע, כמו השמיים.
זה חוויה דואלית, כאילו, כי זה שזה נמצא, זה כאילו, זה נמצא במצורה, כאילו, אקזיסטנס, כאילו,
מה, לגבי מיטת מציאותו?
והיא כל הידיעה נמצאת, כאילו, במישור של ההוכחה המופתית.
מה אתה רוצה לומר? לא הבנתי.
לא, את השמיים אני פוגש, במובן מסוים, כמו הקיר.
כן.
כאילו,
אבל את החוסר ידיעה לגבי השמיים,
אני לא מגיע
למקום
הזה,
אבל את הצורך לשלול.
כאילו, אני מגיע
לזה דרך כל מיני
הוכחות מופתיות שאני צריך להגיע
אליהם,
אני צריך להוכיח את זה, אני צריך להבין את זה, אני צריך...
לא, אני חושב, האמירה היא שאתה מסתכל על השמיים ואתה לא מבין מה זה הדבר הזה, ממה זה עשוי. אני יכול להוכיח שזה ודאי לא עשוי מהחומרים אצלנו, יהיו לדבר את זה בהמשך.
אז איפה אני צריך הוכחה מופתית בסיפור הזה?
מה זאת אומרת, איפה אני צריך?
למה אני צריך הוכחות בשביל לגלות שאני רואה את השמיים
וזעזוי
בעיניי?
לא הבנתי, מה זאת אומרת שצריך הוכחות? אני אמר שצריך
הוכחות. נכון, ככה פתחנו את השיעור, בצורך להוכיח.
לא, אני חושב שהאמירה תהיה שאם אני, שלגבי השמיים, אם אני יכול להגיד לך, אתה רואה את הירח, הוא נראה לך עשוי מאבן, אבל הוא לא, אז לא הבנתי את המהות שלו. אם אני אוכיח לך מהות, שמהותית לא יכול להיות שהוא עשוי מאבן כי זה לא מסתדר עם חוקי הפיזיקה לפי תפיסתם, אז הבנתי מה זה ירח. כי עד עכשיו חשבתי שירח זה יכול להיות גוש של סלע ויכול להיות משהו אחר. זה אני חושב דוגמה שמקבילה למה שדיברנו בהתחלה. אבל השאלה תהיה אם בכלל אתה מתעניין בשמיים, אם יש לך עניין לנסות להבין אותם, ואז כשאתה מנסה אתה מבין שאתה לא מבין. כי אתה נתקל פה במשהו שאני יודע שהוא לא כמו שלנו, הוא קורה שמשהו אחר. והוא נמצא לי מול העיניים כמשהו אחר שאני לא מצליח להבין אותו. זה מעניין בהשוואה לקטע הידוע המוכר של הרמב״ם עם יסודי התורה, על זה שאתה מסתכל בשמיים ונופלת עליו אימה, אתם מכירים את הציטוט הזה, מבינים אותו פה הרבה פעמים. ששם אני חושב, לא חזרתי לזה עכשיו, אבל לפחות ממה שיושב לברוש, נדמה לי שהתיאור שם הוא יותר שאני מתפעל מהחוכמה. אני יכול להסתכל על השמיים ולהגיד איזה מערכת מתוקתקת, הכל במקום, הכל זד וזה, שמה רבו מעצך השם, זה יותר, נגיד, התפעלות של זה, תארי הפעולה.
כאן אני... זה דווקא הולך בהשוואה לאלוקים, כמה אלוקים אתה הרבה יותר גדול.
מה, שמה?
כן.
יכול להיות, אני לא זוכרתי זה ככה, אבל לגבי השמיים ספציפית, שם הוא מתבנן עליהם, אני חושב יותר מהמקום שלו, שרואה את החוכמה, ופה אני חושב זה בדיוק מהמקום של חוסר הידיעה. אני מסתכל על השמיים, אני אומר, יש פה משהו שאני לא מצליח להבין אותו, קל וחומר שאני יכול לחוות את אי הידיעה ביחס לדברים שהם מעבר להם. אבל שוב, אני חושב הוא משחק פה, מצד אחד זה קל וחומר, מצד שני נראה לי שהוא בדיוק דרך הדוגמה הזאת רוצה לקרב לנו את הממשות של אי הידיעה, שנחווה את זה כאיזושהי מגבלה מוכחת כמו לגבי השמיים. ואז אני חושב בדיוק השלילות עובדות על רקע האי הידיעה המוכחת הזאת וממחישות לי את הדבר הזה שעליו אני שאני לא יודע אותו כמשהו שנמצא פה.
זה יכול להוביל בסוף לאיזושהי הגשמה כלשהי, כאילו
בסוף
ההשוואה
עצמה לשמיים ולשכל?
כן, כן. שדבר שהוא קיים, מוחשי, אבל
אי אפשר. תראה, קודם כל אני ודאי מנסח את זה בצורה יותר חריפה, את ההשוואה ומה שהוא עושה. נראה לי שהוא מרמז לזה, זה לא עובד ברמה הפילוסופית שעכשיו אני אסיק מזה מסקנות. מפנות, זה המקום שמפריע. כשאתה משתמש בדימויים, ויש לו דימויים לגמרי, שהוא מביא לך את הדוגמה של הפיל. סתם דוגמה טיפשית. יכול להיות שיותר קל להביא דוגמה טיפשית, כי אתה לא תלמד ממנו שום דבר, אבל כאילו ברמה האנליטית, אני אומר, המחשבה שלי. גם שוב, התיאור פה הוא לא קשור להגשמה, אני חושב, כי הוא לא מתאר את מה הקדוש ברוך הוא יותר מתאר את החוויה שלי, זה אני חושב שהוא נותן לנו בדוגמה הזאת, איזה סוג של תהליך ידיעה ואיזה עמידה מול הדבר יש לי. שזה אולי כן אפשר ללמוד מדברים אחרים, שוב, הוא גם מדגיש לך במה זה שונה.
לא, זה קשור
שלי. כן. זה אני חושב סוג של בסיס למה שהוא מתגלגל לנו הלאה ונוטט כשהוא ניגש לשאלה באופן ישיר. אז כאילו עד עכשיו הוכחת לנו באופן נגיד פילוסופי כזה למה הידיעה השלילות עושות משהו, ופה הוא נכנס לזה באיזושהי שפה אחרת כזו דרך השואל הזה שמגיע אלינו. אנחנו עומדים? השואל רשאי לשאול ולומר, הוא רשאי, כן? אם אין תחבולה להשיג את אמיתת עצמותו וההוכחה המופתית מלמדת שמה שמשיגים הוא רק כשהוא נמצא ושתארים חיובים בלתי אפשריים כפי שהוכח בהוכחה המופתית, אזי באיזה דבר מתבטא ההבדל במעלה בין המשיגים? שהרי אם כך, מה שהשיגו משה רבנו ושלמה הוא מה שמשיג אחד מן התלמידים, בזאת הם מקום לתוספת. והנה מפורסם בין אנשי התורה ויתירה מזאת בין הפילוסופים, יתירה מזאת צריך להגיד מה זה אומר, שהבדל המעלה בזה רע. שאלה מתבקשת לכאורה, כבר העלינו אותה קצת, אבל סתם מעניין אותי למה הוא שואל אותה מהמקום הזה. זאת אומרת, אפשר היה לשאול אותה במקום של יאו, אולי שאל מה זה נותן. והוא שואל מה ההבדל בין בני אדם שונים. מפתיע לכאורה, לא? מה אתה אומר? מה זה? זה מין, נראה לי איזה יסוד רמב"מיסטי שמובלע כזה על הדרך, אולי אפילו שלא במכוון. מה?
כל הקטע הזה שההשכלה עצמה היא, לא יודע, שחזות שכל משכיל וכו' וכו'.
שמה?
ההשכלה עצמה היא ממשית, כאילו.
למה זה קשור?
זה עובד גם
בקטע
הזה.
מה,
אין
דעה? לא, אני...
כל זוכר למה אני מחבר לי.
מה?
שאלה אוהב לדבר הרבה על המימד האיזוטרי אצל הרמב"ם.
שמה?
יש את הרובד של החכמים ואת הרובד של הדברים תמיד מתקיימים בשפיים. צריך לייצר
הבדל. כאילו, הוא לא יכול בשום אופן לוותר על ה... זאת אומרת, הוא מנסה לשמר את היתרון של החכם. זה אפשרות אחת.
הוא גם קורא את התורה ככה, כאילו, נגיד, אם לא יודע, גם מייתר כאילו חלקים מסוימים בתורה, אתה יודע שבה היא פועלת, הוא צריך...
זה נכון שזה ודאי מאוד יסודי אצלו, אבל אני חושב כאילו אפשר לשאול לפני, אז רגע, האם באמת, כאילו אני חושב, האמירה הזאת היא קצת תופסת אותו, כאילו הוא מנסה לשמור הפריבילגיה לא מוצדקת, ומאיימים לו עליה. אני חושב, כאילו, אפשר עוד ברמה אולי קצת יותר של אמון, נגיד, קצת דומה למה שאבישי אמר, להגיד שבאמת בעולם שלו יש משהו מאוד יסודי בזה שהפונקציה של החוכמה זה לשנות את הבן אדם. זה כאילו, כשאני שואל מה ההבדל בין להבין יותר להבין פחות, ההבדל היסודי הוא שיש הבדל בין בני אדם שמבינים יותר, אבל לא דווקא במובן של רבדים חברתיים וכולי, אלא בזה שהתכלית של האדם זה ממש את השכל שלו, וזה ההתקדמות הרוחנית שלו, ככל שהידיעה שלו יותר גבוהה, ראינו את זה בתיאור של הצלם, ראינו את זה בהרבה מקומות, אפילו גם באמירות שהן יותר במנגינה הדתית, של מי שיותר יודע הוא יותר קרוב להשם. זאת אומרת, יש משהו בהנחות יסוד שלו שאצלנו מאוד לא נמצא, שהפונקציה היסודית של הדעת זה לשנות את המעלה של האדם. זה מה שידיעה עושה. זה לא כאילו משהו שנמצא בספר, זה משהו שמשנה את היודע. ולכן, רגע שאתה מערבב לי אולי את ה... מערער לי את הממשות של ידיעה, כשאתה מכניס אותי למקום של תארי שלה, ואני שואל, רגע, אז מה, זה לא עושה לי שום דבר. אני בכלל לא השתניתי בכל הספר הזה. אתה כל הזמן מנסה לקדם אותי, ואיך אני אתקדם אם בעצם לא נתת לי שום דבר. כך נראה לי, זה מה שהוא מבליע פה בתוך האופן שבו הוא שואל את השאלה. בכל אופן, זו שאלה טובה. לכאורה, מה שאני רוצה שניקח פה בראש, זה את הדמות הזאת של אחד מן התלמידים, שהוא לכאורה יודע שהוא נמצא, ויודע שאסור להגיד אליו שום דבר חיובי. נכון? הוא נסה כאילו להחזיק את הדמות הזאת. ואז אנחנו שואלים, מה הבעיה עם התלמיד הזה? מה חסר לו? אז נראה איך הרמב"ם מתמודד עם זה. די איפה שהדבר הוא כך. שההבדל במעלה בין המשיגים הוא גדול מאוד, דרגה, שכן כל כמה שמוסיפים על תוארי המתואר הוא מתייחד יותר, והמתאר קרוב יותר להשיג את אמיתתו. וכן, כל כמה שאתה מוסיף לשלול לגביו התעלה, אתה מתקרב להשגה, ואתה קרוב יותר ממי שלא שלל את אשר התבררה לך שלילתו בהוכחה מופתית. זה פחות או יותר מה שהוא כבר אמר לנו מההתחלה. לפיכך, יש שאדם מתייגע שנים רבות להבין חוכמה, כלשהי, ולעמוד על משמעות האמיתית של הנחות היסוד שלה, עד שהוא קונה אותה מתוך ודאות. והתוצאה של כל החוכמה הזאת היא שנשלול מנהל עניין אשר נלמד בהוכחה מופתית, שלא ייתכן, זה יחס לי אותו עניין, כן? זה לא שנגמור את המורה לבוכים, זה דבר שאנשים עובדים עליו שנים רבות. ואילו אחר שיתרשל בעיון לא יתברר לו זאת בהוכחה מופתית, כך שיהיה לו ספק אם משמעות זאת מצויה לאל או לא נמצאת לו. כן, יש לו גוף, אין לו גוף, לא יודע. ושוב אחר עיוור בתפיסתו, יחייב את העניין הזה אשר שלילות ההוכחה מופתית. כגון, שהוכיח בצורה מופתית שאין לו גוף, ואחר יטיל ספק ולא ידע אם הוא גוף או אינו גוף, ואחר יפסוק שהוא גוף ויקדם את פני האל מתוך אמונה זו. מה גדול ההבדל בין שלושה אנשים אלה? הראשון הוא בלי ספק הקרוב יותר לאל, השני רחוק ממנו, והשני רחוק יותר. וכן אם נניח רביעי שיתברר לו ברוכה מופתית שלא תתאחד ההיפעלויות מלפניו יתעלה, ואילו לראשון אשר שלל את הגופניות דבר ולא הוכח ברוכה מופתית, והרביעי בלי ספק קרוב יותר אליה מן הראשון, וכן הלאה. והיה כאשר ימצא אדם שהתבררה לו ברוכה מופתית אי האפשרות לגבי האל יתעלה של דברים רבים אשר לדעתנו אפשר שימצאו לו יבואו ממנו, וכל שכן אם נאמין שזה מחויב, הרי אותו אדם שלם יותר מאיתנו בלי ספק. מה זה, בוא נאמר, זה עונה לשאלה, שכנע ביחס לשואל שרשאי לשאול?
שלא צריך לצרף את זה את ההמשך, אם אתם חושבים שזה נאמר עד הסוף.
מה זה ההמשך?
את הראש שלו, את כל ה... את התארי החיוב כאתאיזם, ויש במקום.
למה זה עוזר?
כי זה מוכיח יותר במושג ההשגה כקרבה. זאת אומרת, שאומר לך שאתה טועה בהבנה, בהבנה מסוימת כלפי האל, זה לא שאתה, לא יודע,
הפנת אותו לא נכון.
כן, אלא אתה התרחקת ממנו, כי אתה חושב שהוא לא קיים בעצם. הוצאת אותו מקיומו.
כאילו, אתה בעצם מדבר על משהו אחר. שם האמירה שהוא חוזר, קצת ראינו אותה כבר, נדמה לי, בדברים שלמדנו באלול, האמירה שכשאתה מייחס לאל גשמות למשל, אתה לא מדבר עליו בצורה לא נכונה. אתה בעצם מדבר על משהו אחר. זה משהו חזק שעולה בפרקים האלה, הזכיר לי קצת פרקים שכשבסוף אלול הבאנו דיבורים על גשמות היום, את הנטייה הזאת לחזור ולדבר על האל בעל גוף ובעל תכונות. מה שכל הזמן עולה בדיבורים האלה זה ש... אז על מה בעצם מדברים? אנחנו בכלל מדברים על אותו דבר, ואנחנו רק מתווכחים האם הוא כזה או כזה, שבעצם יש פה משהו כל כך יסודי, כמו שהרם מיטען, שאם אתה מדבר איתי על אל בעל תכונות, אז אתה בכלל לא מדבר איתי על אל, אתה מדבר איתי על משהו אחר. זה איזושהי דמות מיתולוגית, תן לה שם אחר כדי שיהיה לך ברור שזה לא מחלוקת לגבי מושא אחד. זה משהו שהוא כל הזמן חוזר עליו. לכן אני אגיד תגידו, מה שאתה מתכוון, שההתקרבות היא בזה שאני עד עכשיו לא דיברתי בכלל על הדבר הזה, דיברתי על כל מיני דברים אחרים. אבל למה זה עוזר בשביל להגיד את ההבדל מהילד, מהתלמיד הזה? באיזה מובן זה משכנע אותך יותר שזה ענה לשאלה?
הכי שותר, אתה יודע שה... טוב, אני לא יודע, כאן זה כאילו פחות דרמטי, זה לא מצב של...
אני חושב שהוא גוף, זה די דרמטי, לא?
מה זה? כן, אני חושב שפה הרמב"ם מתאר את זה בצורה לא דרמטית. כאילו עד עכשיו, בפרקים הקודמים, זה היה זה פתאום אומר, אני שם את זה על רצף של דרכות עכשיו, זה לא מבחינתי, זה כמו כל שאר הדברים.
אתה חושב להדגיש את ההתקדמות פה, על הרצף.
או שבאמת, כאילו יש את הגוף כדבר המפחיד של עובדי האלילים, לעומת הטעות הפילוסופית,
שכמו
גוף יכול להיות גם דבר אחר מבחינתי, זה לא...
לא, מבחינתו גם יש משהו במבנה של החלק הראשון, שהוא בהתחלה מדבר על גופניות כדבר היום יום, ואחרי זה הוא, כשהוא עולה שלב, הוא אומר לך, תשמע, בעצם גופניות זה לא יותר טוב מאשר לפעלות. פה אני חושב, היה לו חשוב להכניס את זה על הדרך, כי אולי תופסים את ההתנגדות לגופניות כמשהו יותר דמוני מאשר לפעלות, שמבחינתו זה אותו דבר בעצם. אבל השאלה שאני נתקעתי עליה, זה האם התלמיד הזה שמוזכר פה בהתחלה, הוא אחד מהאופציות שעליהם הוא מדבר. ובהתחלה היה לנו מישהו שמה הוא יודע, הוא יודע שאלוהים נמצא והוא יודע שאסור להגיד אליו שום דבר. וכשהוא שם לנו את הציר הזה, אז הדרגה הכי נמוכה שיש בציר זה מישהו שחושב שיש לו גוף. מעליו זה מישהו שלא יודע, אולי כן, אולי לא, והשלישי זה מישהו שהוכיח שאין לו גוף. השאלה אם התלמיד הזה, שלא נמצא פה לכאורה, תקנו אותי אם אני טועה, האם הוא לא עדיין נמצא יחד עם החכם, האם הוא לא עוקב אחריו, בסתר, והתלמיד הזה שהוא מתאר, לכאורה אני יכול לדמיין לי מישהו, גם אם זה לא בדיוק מה שהשואל התכוון, אני יכול לדמיין מישהו שלא חושב שיש לו גוף או אין לו גוף. אלא הוא יודע שאסור להגיד אליו שום דבר, הוא יודע שהוא נמצא. וזהו. הוא לא הוכיח שאין לו גוף, הוא לא מסופק אם יש לו גוף, הוא בטח לא חושב שיש לו גוף. למה הוא עדיין לא נמצא יחד עם החכם הזה שהוכיח?
זה הקטע של ההוכחה
המופתית,
ששאלנו
גם מה נכון, זה קשור.
היה צריך להיות דיון בעצם.
מה, היה צריך להיות דיון?
כאילו...
מה, כדי לצאת מעמדת התלמיד? בסוף. זה נקודה דומה, אני חושב שצריך לחדד את זה, כי זה באמת משהו מאוד יסודי פה. עם מי הרמב"ם מתמודד? כאילו מתמודד, כשאתה קורא את הקטע הזה, אתה אומר כאילו כולם פילוסופים. כולם רק יושבים כל היום והוגים בשאלה אם יש לו גוף, אם אין לו גוף, מגיעים לכך וכך מסקנות, אני אסדר אותם על ציר, אבל... הרי לכאורה השאלה שהנחנו היא התחילה ממקום לא פילוסופי, היא אמרה, בסדר, אני יודע שלא להגיד לו שום דבר, אני לא אמר שום דבר, תעזוב אותי, מה אני צריך? השאלה תהיה בדיוק המקום הזה של ההוכחה, המקום של לא רק לדעת שהוכח שאסור להגיד, אלא האם כשאני צריך להיות זה שמוכיח, יכול להיות שמקרה שלישי שאפשר להוסיף, האם אני יכול להוכיח שאסור להגיד לו שום דבר, בלי לעבור אחד אחד, נניח, גוף, פעלות, זה אולי יהיה איזשהו מקרה ביניים, נכון? ואז אני יכול להגיד, אוקיי, הוא לא עשה את העבודה הפרטנית. יכול להיות שהרמב"ם מניח שאין דבר כזה, נכון? זה אולי כן יעזור פה כדי לסגור את העניין. כדי להוכיח שלא יכולים להגיד על הכלום, אתה צריך לעבור אחד אחד. ואז ממילא אתה על הציר.
יכול להיות שגם הדעת תמיד יתאום, כמו שתיארת סביב הנושא של הוא לא נהדר ולא קיים, כן? זאת אומרת, המחשבה תמיד חותנקת לתיאור החיוב, גם אם אתה אומר שאתה לא. אתה בסופו
של דבר נותן לחייב לתארים חיובים. אתה חייב כאילו פעולה אקטיבית ומתמושכת, כאילו אינטנסיבית, בשביל שבאמת אתה לא תגלוש לתארים חיובים.
זה אומר,
אני חושב שוב, שכדי להצדיק את המהלך שהרמב"ם עושה פה, שהוא מאוד יסודי בתוך העניין שלו, צריך כל הזמן להאמין או שלכולם יש נטייה פילוסופית מובלעת כזאת, שכשאתה אומר שלא, אתה בעצם גולש לכן, או אני חושב אמירה יותר יסודית שהיא קשורה למה שאמרנו בתחילת השיעור, שהרמב"ם לא חושב שיש עניין בלדעת בלי להבין נניח. ולהבין, כמו שקצת דיברנו בהתחלה, קשור להוכיח. אם נחזור שוב לפרק הזה של האמונה היא לא מה שאומרים בפה, כאילו מה שאני קורא פה בשאלות הראשונות זה כאילו דמות של יהודי תמים. שהוא לא נכנס בכלל לשאלות האלה, הוא לא חושב שיש לו גוף, לא, אבל הוא גם לא מוכיח. ולכן הוא גם לא נמצא על האלה שהרמב"ם שם פה על הציר. השאלה אם היהודי הזה נמצא מתחתיהם, נמצא מעליהם, לכאורה הרמב"ם צריך להגיד שהוא נמצא מתחתיהם במובן מסוים, למרות שהוא לא נופל לבעיות שלהם, כן? הוא לא חושב שיש לו גוף, הוא גם לא חושב שזה אפשרות, הוא בכלל לא חושב. אולי הוא אומר את זה כל בוקר, יש פה איזושהי הנחת יסוד מובלעת שבכלל לא מדברת על הדמות הזאת. שלכאורה היא דמות שאנחנו יכולים להכיר אותה ביום יום, של יהודי תמים. כאילו ההנחה היא כל הזמן שאו שאתה יודע שלא, או שאתה יודע שכן, או שאתה מסופק. אבל גם המסופק זה או כן או לא, זה לא... מישהו, אין מישהו שהוא מחוץ לשיח הפילוסופי הזה. זהו, זה חוזר לדוגמה של השתיקה. אני חושב להגיד שצריך לשתוק, אבל מה זה אומר לשתוק? כאילו, יש הרבה ילדים ששותקים, אם לא חושבים על אלוהים בכלל. כאילו, יש משהו בזה שהדמות הזאת בכלל לא עולה על מצג האפשרויות, והשאלה מה זה אומר. אתה יכול להגיד, זה אומר בגלל שבכלל ברור שזה היה על הפנים. כי להאמין זה לדעת, ולהאמין זה להבין, ואם אתה לא יודע שום דבר, או אתה אולי רק אומר, או אפילו לא אומר, זה לא מעניין אותך, אז כאילו אתה בכלל לא על הסקאלה, ברור שאתה מתחת לכולם. אני מדבר מראש על אנשים שמנסים להבין, כי זה הדרך להתקרב להשם. וזה הדרך לתת תוכן לדברים שאתה מצהיר על אמונתך בהם. תראו פה כל מיני אנשים שהם מעורבים, הם מאמינים במשהו מסוים, ואז הם חושבים מה זה אומר. ברגע שאתה נכנס לתהליך הזה של המחשבה, אז אתה הסתבכת, לא תצא מזה נקי. או שתשלול, או שתיפול בדרך.
אפשר גם לראות את החוקים הראשונים כסוג של התאמצות של הרמב"ם בשביל אותם אנשים שישארו תמימים.
מה? פרקי המילון?
כן. כאילו זה אולי גם בגלל שהוא תופס את זה, כי באמת סוג של התקרבות. אולי זה ראשונה מבין כל... אבל יש כאילו דבר שאתה רוצה לשים את כולם באיזשהו קרבה מסוימת. כל היהודים צריכים להיות איתי
בה. אני חושב שזו דוגמה טובה לזה שבפרקים של המילון, מה שהוא אומר שדיברה התורה בלשון בני אדם, בעיקר מה שהוא רוצה להגיד שהיא נותנת לאנשים, זה איזושהי תחושה שהאל קיים, שהוא ממשי, שהוא נוכח. זאת אומרת, הרבה מהדברים שנמצאים פה כתארי שלילה, מופיעים שם כאיזושהי אינטואיציה מאופלת כזאת. תדעו שיש אלוהים, למרות ש... ולכן אני אפילו מוכן להגיד לכם כאילו יש לגוף, כדי שתקבלו את האפקט הזה של הממשות שגופים תופסים בעולמכם ומגושם. אבל גם שם היה לו מאוד חשוב להגיד שכבר לקטנים חייבים ללמד אותם שאין לו גוף ושהפסוקים להם לא כפשוטם. זאת אומרת, זה איזושהי תנועה שהיא גם קצת תיארי שלילה. לחכם אני אומר דברים של דבר והיפוכו על השולחן, ולתמים אני נותן לו פסוקים חיוביים ואז שולל לו אותם. ואני מנסה להשאיר פה איזשהו אפקט שהוא באמת אני חושב דומה לאפקט שיש כאן. האפקט הזה של אלוהים קיים, אבל לא כזה ולא כזה. במובן הזה באמת גם לגבי ההמונים הוא עושה את זה. אבל באמת לגביהם הוא יגיד, הם לא מבינים מה שהם אומרים. הם נמצאים רק ברמה של האינטואיציה הזאת שהפסוקים נותנים להם שהאלוהים הוא משיב, והוא מוכרח, והוא משגיח וכו'. במובן הזה באמת הוא כנראה, אני חושב, עוד לפני הדיון הזה הוא ישים אותם ברמה מאוד נמוכה. מראש הדיון הוא על אנשים שיש להם אמונה ויש להם מחשבה. עכשיו, כשאתה חושב, אתה לא יכול שלא להיקלע לכל המלכודים האלה, ואז מלא העבודה שאתה צריכה להיות של שלילה, ואתה מלא, אני חושב, גם מתקדם. אבל זה קשור גם למה שהוא עושה בהמשך של הפרק, שאתה רואה שהוא כל הזמן מתמודד עם עודף של דיבור ועם עודף של מחשבה. הוא לא מתמודד עם האנשים התמימים, הם פשוט הולכים בתמימות בדרכם. לכן כשהוא יגיד בהמשך את כל הדיבור על התארים, אז אתה רואה שהוא נמצא כאילו בסביבה שהתארי השלילה בעיקר נועדו לשלול דיבור חיובי. הם לא נועדו לשלול מישהו שהוא בכלל לא חושב על הדברים. כשהוא מצדיק למה השלילה עושה משהו, הוא אומר לי, עושה משהו יותר מאשר מה שאתם חושבים שאתם עושים כשאתם שרים שירים. מי שלא שר שירים לא מעניין אותו, או מי שלא חושב. בואו נלך לזה קצת, נקרא את הקטעים שהוא מביא פה בהמשך, נדלג על הקטעים האלה שקצת רפרפתי על החווייתיים יותר. הבאתי פה רק חלק מהדיון הארוך על החזן וזה, ראוי לעיין בזה שם. התברר פה גם אחד מן הדברים האלה שלא מותר לנו להתפלל בכל התארים המיוחסים לאל בספרי הנביאים ולומר אותם, ולא כמו שעשו הללו שלא ידעו את האמת, אשר ירבו דברים, העריכו וחידשו מדעתם בתפילות שחיברו ודרשות מליציות שיצרו, כדי להתקרב בהן אל האל לפי טענתם, כשהם מתארים בהן את האל בתארים שאילו תואר בהם אחד מבני האדם היה זה חיסרון לגביו, מכיוון שהם לא הבינו את המשמעויות הרמות הזרות לשכליהם של ההמונים, ועשו את האל להתעלם מדרש וישנותיהם. זה ביטוי יפה. פנו אליו בכל מה שהם חשבו למותר, הרבו מילים לכך עד שתיארו אותו כמתנועע מתוך התפעלות לטענתם. אין יענה שזאת עבירה, אלא חירוף וגידוף בשגגה מצד ההמון השומע, מצד אותו בור האומר. כן, הוא למד עליהם זכות, הם בורים. אבל מי שהשיג את דגימותם של האמירות האלה ואומר אותן, הרי הוא בעיניים בכלל מי שנאמר עליהם ויחפרו בני ישראל דברים אשר לא חן על השם אלוהיהם, אם אתה בכלל מי שיחוס על כבוד קונו, אין ראוי לך שתשמע אותם בשום אופן, לא כל שכן שתאמר אותם, קל וחומר שתעסק אותם. שהרי יודע את עבודת חטאו, אין ראוי לך בשום פנים לעסוק בתוארי האל מתוך חיוב, על מנת לרומם אותו לטענתך, אל תחרוג מה שתקנו, יש הגנת הגדולה וכו' וכו'. כפי שאמר, די עד מאוד, עם סימני קריאה. אני זאת אומרת, אני מסכן אותי, עם סימני קריאה נמצאים בערבית. מי שיודע, יש בערבית סימני קריאה? מסכן אותי, אה? צריך לעיין, אבל אולי נכניס את זה מעצמו לכאורה, נכון? מעניין. יש גם סימן קריאה, סימן שאלה, הרבה פעמים.
רק סימן קריאה זה גם כללי פיסוק, בעיקרון. אתה צריך לשים קריאה לקודם, סימן קריאה לקודם, כמו לפי הכלל.
אז מה זה אומר?
לא, אתה יכול להיות שהוא שם את זה בתור מפסק.
אה, אתה אומר, זה לא רק עניין של פאטוס.
כן.
יכול להיות.
אתה יכול להיות
לשאול את סימן קריאה. לא, אני חושב בכלל בתרגומים האחרים אין. זה מעניין, כאילו מה שבאת ספר. לא, סימני קריאה, זה הולך מאוד יפה עם הסגנון של הספר, זה מתבקש בהרבה מקומות. זה שיש לו סימני קריאה לגמרי, זה חלק מהסגנון, מה שאני אוהב בו. הוא ודאי קורה. שוב, זה ממחיש, אז אני חושב, את הקטע הזה של התפילות נראה לי צריך לקרוא כהמשך למה שאמרנו קודם, הוא גם אומר את זה, כשהוא מכניס פה את הביטוי של דיברת תורה ולשם לאדם. הבאתי את זה בקטע הזה פה? שזה לא היה כאן. הוא אומר, יש פה מקום שהוא אומר, הם לוקחים פסוקים שנאמרו בדרך של דיברת תורה בלשון בני אדם, כל התפיסה שהרמב"ם מעריך לתאר בתחילת החלק הראשון. אבל הם ממשיכים עם זה. מה שהיה טוב בשביל התורה, אסור לנו להוציא אותו משם, אסור לנו להזיז אותו. יש איזשהו מינון מאוד מאוד עדין שבו אנחנו מנסים להנחיח את הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי דברים לא נכונים. זה הדרך של התורה לעשות. אבל למרות שזה דרך שחייבים ללחוץ בה, אסור להפריז, וברגע שאתה מפריז בה, גם אם אתה לא פילוסוף שעכשיו מסיק מזה מסקנות לא נכונות ואומר דברים שאתה יודע שהם לא נכונים, גם אם אתה יהודי תמים, זה חירוף וגידוף. זאת אומרת, אתה מנסה לעשות איזושהי פעולה חיובית של ההנחכה, אבל ההנחכה שהרמב"ם רוצה למשוך אותנו אלה, זה ההנחכה של השלילה.
אתה
אומר, זה נהיה כאילו כל כך פשוט שאני כבר לא...
זה ככה, מתכוון אחרת,
אלא
זה כאילו
מתבסק.
זה לא
קיבלת את זה. כן, כאילו זה טקסט שמקבלים אותו ככה. זה עדין, בגלל שלכאורה שירים, הם לא באמת, אתה לא קורא אותם כטקסט פילוסופי. הם גם עובדים באופן עקיף. יש משהו בזה שדיברה תורה בשביל האדם, זה גם סוג של פואטיקה. אתה אומר לך, אל תקרא את זה כתיאור פילוסופי, כי זה לא נכון. תקרא את זה כדי לקבל איזשהו רושם. אבל זה נכון שבאמת יכול להיות שההבדל יהיה בין תורה ותקנות חכמים ואיך להתפלל, שאז אני אומר, יש פה משהו שהמינון נקבע, אני מקבל את המינון, אני יודע שזה מסוכן ואני לא משחק עם זה, אני יודע שיש לו יסודות, לעומת המקום שמשתחרר, שהוא כאילו כבר אין לו את הממד של השלילה באמת, כי הוא לא, כי כבר אין לו את הסוד ואת התחושה שאני לא מבין את זה עד הסוף, אני יכול לזרום עם זה כאילו בלי שום מעצורים. הריחות שיש פה בפרק זה מאוד נותן את התחושה שהוא באמת מתמודד עם איזושהי תופעה, כאילו יש פה כוחות מתחרים, איך אנחנו מנכיחים את הקדוש ברוך הוא בעולם.
זה
נראה
לי בזמנו קולוס, כאילו בגלל, שאני
יש
לו מכתבים שלו.
נכון, לא, הייתי פעם מגיעת שלו. לא, זה היה תופעה, אני חושב שזה באמת כאילו, כי זה לא נראה לי שאני לפחות, אני חושב צריך לקרוא את זה, לא כאילו מתמודד עם איזושהי תופעה עממית, אלא כאילו יש איזושהי תנועה, איזושהי תודעה דתית שעובדת ככה, שעובדת דרך ההפלגות ודרך המטאפורות ודרך השפע של הדימויים.
השאלה היא, יכול להיות שגם הם בסופו של דבר קנו לכם על איזשהו אינטלקט?
מה? לא הבנתי.
זה לא רק פואטיקה, זה יכול להיות גם פילוסופיה, לא?
מה זה אומר שזה יכול להיות? שהכותב מתכוון לזה? לא, יכול להיות שמי שכותב, הוא באמת כותב, כי הוא מאמין את הערים חיוביים והוא בונה את זה לפי זה, אבל הוא נראה לי לא יוצא מכל התנחה שזה ככה. הוא אומר, הם בורים, הם בכלל לא מבינים אפילו מה הייתה המשמעות של זה במקור. אלא הם כאילו משחקים, אתה יודע, כמו שהביוטים עושים, הם לוקחים לשם של פסוקים ומגלגלים אותה. אני חושב כאילו מתמודד לזה דווקא בגלל שזה כן עובד באופן, הם חושבים שהם מרוממים את האל, הם חושבים שהם עושים פה משהו טוב, אבל זה... מבחינתו, כאילו, למרות שבתוך ההקשר של התורה זה כן עושה משהו, זה לא הדרך להתקרב, אל תחשוב שזה דרך להתקרב. ואולי איזשהו רמה בסיסית בשביל מי שלא מסוגל לחשוב בכלל. אבל זה לא, ודאי שזה לא משהו לפתח אותו. כאילו, התורה נתנה לנו איזשהו בייסיק, אנחנו לא ממשיכים בדרך הזאת. הדרך שאנחנו מתקדמים בה היא הדרך של השלילות. שהיא, כאילו שוב, אני מראה שהיא מנסה להנחיח את הקדוש ברוך הוא, אבל דווקא באופנים שדיברנו עליהם. טוב, נקרא את הקטע של הרב שגר ככה לסיום. יש לרב שגר שיעורים שהוא העביר פה נראה לי בשנה הראשונה של שיח. כיוון שאני לא יודעת אם יצאו להורים בכלל, אז הבאתי לכם פה איזה קטע להתבשם ממנו קצת. מה שנחמד ברב שגר, אבל בקטע הזה ספציפית, זה שהוא לא לומד את הרמב"ם כפילוסופיה, אלא מנסה כאילו לקרוא איזה סוג של תודעה דתית יש פה. השאלות שהוא שואל זה לא רק מה ההגדרות ומה הטענות, אלא מה מעניין פה, מה מסעיר אותו, מה מלהיב אותו. ופה יש פה אמירות יפות, אני חושב גם לגבי איזה סוג של טיוטה, קשה קצת, יש כל מיני אסוציאציות, לא יכול לפרק את זה עד הסוף, אבל יש פה אמירה שמתחברת לדברים שדיברנו. מאבקו של הרמב״ם בהגשמה איננו נובע רק מרצונו להגן על הכבוד האלוקי ושלמותו. כן, זה לא רק דיון פילוסופי שהמושג צריך להיות כזה ולא כזה. רצונו לאשש את רוחניותו של הכל ותיהורה מכל דבריות שהיא. רוחניות זו איננה דבר מזוכח ועברירי, היא אחר. את התלהבותו הדתית יונק הרמב״ם ממושג האמת האלוקית, הדגשה במקור גם. אמיתת המציאות, אמת המשחררת מניהיליזם, מעניקה עצמות וישות למציאות. מאמיתת מציאותו כל נמצא כל נמצא. זוהי אמת הנובעת מהאחדות האלוקית, נמצאת בשביל עצמה. אלמלא כן הייתה נגועה ביחסיות ובסופיות, ומכאן חשיבות מושג ייחוד הכל. זהו היש הגמור של החוכמה המתגלית בבינה, פה הוא מתחיל להפליג. יסוד סביעות הרצון, הסיפוק, השמחה, הקיום, שורש האגו, אמא הסדברת, תעבדו עם זה כמה שאתם יכולים, הוודאות שאכן יש כאן, אף על פי שלא ניתן להגדרה. אך המושג הנוסח הקיים בתובנה הזו הינו החופש שבמושג האלוקי. הדבריות הינה זו המעניקה לדברים את כובדם ואת סופיותם המעיקה. זה שייך, אז זה כמעט החופש אני חושב, שייך לעין. הביטול שבחוכמה ששורשו בעין, המתגלה ביכולת שבבינה. שיטת הרמב״ם כוללת את שניהם, נמצא, היש, ולא במציאות, העין. צורך האובססיבי של הרמב״ם לזכך את הנמצא באמצעות השלילה הדיאלקטית, השווה רבי נחמן מברסלב, קירקגור, וכן זו הדרך, השוו. כן, מה, אתם צריכים לחוש פה את האינטואיציה שגם מנסה לתאר פה? יפה, כי זה ממש סוג של קריאה כמעט פסיכולוגית כזאת, יותר קיומית אני חושב. מה מלהיב? כל הדיון הזה, אנחנו יכולים להבין את הטענות, אבל מה העניין? מה המוטיבציה? מה הקטע? כאילו, מעבר לחייך שזה ככה. מה אתם אומרים?
וההוכחות המופתיות והמהירות הזאת תתפרס על גבי התנהלות העולם ויחס וכל מיני דברים יתבררו בעולם לפי זה גם מצוות ותבנה מערכת מאוד מאוד שלמה של הוכחות אלוקית מאוד מאוד בהירה, זה נראה לי הקטע הראשון שאנחנו מדבר. זה מדבר כאן על חוכמה שהאדם באמת, שהיא מוכחת בחלופתית, שהיא יושבת, שיש בה מהירות.
כן. אבל פה אתה מושך את הדברים בציר של החוכמה, בהקשר של השיעור הקודם נגיד, של תארי הפעולה, של להבין את החוכמה בעולם כמערכת שאפשר לאחוז בה. פה אני מרגיש שהדיבור הוא יותר על העצמות. ככה אני חייב
לדעת. כן, אבל אני מתחיל את המציאות גם, כן. כאילו, עצמות ויש לו מציאות, זה מתאחר מעבר.
המתאחת המציאות, זה אני חושב כאילו המקום שבו יש אולי שני יחסים בין העצמות למציאות, נניח. כשדיברנו על תארי הפעולה, אז אמרנו, אני מבין את החוכמה, ואז אני יודע שזה חוכמת הכל, אז יש פה איזשהו קפיצה שהרמב״ם כאילו מתעלם ממנה, אבל קצת מאותת לה שאני מבין את החוכמה שהיא נמצאת בעצמות דרך. פה אני חושב בתיאור אחר, אמיתת מציאותו נמצא כל נמצא, מה שמופיע בפרק נ"ה שלא קראנו פה, וגם ביסודי התורה זה נמצא מאוד חזק בתיאור הזה שהוא מתחיל איתו, של לתפוס את המושג הזה של אמיתת המציאות ולהבין שכל המציאויות תלויות בו. זה אני חושב במקום שהוא יותר מדבר על יחס אחר בין העצמות לבין העולם. לא יחס שאני מבין את העולם בחוכמה, אלא יחס של מה שהרב שגר בעיקר אני מרגיש מנסה לתאר פה בפסקה הראשונה, זה את המוצקות שזה נותן לעולם. לפחות אתה מקשים על המוצקות. אני חושב, הנקודה שהוא מנסה לתפוס פה, היא לוקחת את המושג הזה של שדיברנו עליו קצת במהלך השיעור, לדעת את עובדת היותו, איזושהי עובדת טהורה, ולנסות להבין מה זה עושה לבן אדם, איזושהי קריאה קיומית של המקום הזה.
זה נראה לי, אבל יותר מדי, כאילו, משתמש ברמב״ם כחומר גולמי, אבל מאבד אותו בצורה חסידית יותר, כאילו שהוא יצא אותו, כן.
מאיזה מקום זה חורג מהרמב״ם בעיניך, בתוך הדברים שלו?
זה שהוא מעניק לזה כל כך הרבה מקום בתפיסה שלו, שכל המעניקה עצמות וישות למציאות, כאילו שזה, אני,
הפרש שזה מצוי אולי באמת בשאלה שהיא שאלה שואל. זאת אומרת שהרבר גם הוא תורח ולסביר לך כל הזמן שיש לזה השפעה, יש לזה אימפקט.
יכול גם את ההשפעה הזאת להבין במובן אריסטוטלי, כאילו, כן, למה אני יותר עליון ממך, אבל אני... אף שגם מחפש את ההתלהבות, אני בכמה מקומות בספר הזה קצת תבקרנו, זהו, אתה מרגיש, בעיקר היום את זה בשיעורים הראשונים, שדיברנו על הפתיחה, זה היה מאוד חשוב לי להדגיש את זה, וזה משהו שמבחינתי אני מחפש אותו בספר הזה, רק לא להבין את התפיסת עולם, להבין מה מלהיב בזה. הרמב"ם יחסית לכתיבה שלו מאפשרת את זה, כי יש לו המון פאתוס והרבה התנגדות לדברים אחרים, זה יכול כאילו להבין מה מעניין אותו. לכן אני אומר, הרב שגר ודאי מעצים את זה, כי זה גם אותו, זה מה שמעניין. אתה רואה שהרמב"ם בסופו של דבר הדברים האלה הם רק מציצים פה ושם. אבל נראה לי זה מאוד משמעותי, זה חורג ממנו אני לא יודע, זה ודאי מקצין כאילו מדגיש משהו מסוים. אבל כאילו בסדר, הרמב"ם כותב את הספר שלו, השאלה מה עומד מאחוריו, זה משהו שאולי יהיה פחות נוכח בספר.
אני חושב שזה מאפשר זה אולי להגיד, אני מחפש את מה שהרמב"ם חיפש בכלים אחרים, כאילו. אני חושב שברב שגר להגיד, אני לא צריך שתלמוד כבר מורה לבוכים. אני יכול כאילו למצוא לך בדרכים אחרות דפקים להגיע בעצם לאותה
סיטואציה. או שאני יכול, או שאני לא יכול, כיוון אחר יכול להיות. כשאני מבין איזה סוג התלהבות דתית יש פה, יכול להיות שמה שאני אגיד זה שבאמת בעולם שלי אין אמיתת מציאות. נניח, אני לא אומר את זה כרגע ברמה הפילוסופית, אני אומר כאילו כאופן של לימוד, אני יכול לזהות תפיסה דתית ולהגיד זה מה שהיא מחפשת, ואז להגיד, או אני מחפש משהו אחר בכלל, ולכן אני באמת הולך בכיוונים אחרים. או בתוך העולם שלי אי אפשר להגיע לדבר הזה, יש תחושה מאוד חזקה נגיד של ניהיליזם. ואז אולי מתוך זה אני אלך לחפש משהו אחר. אבל זו דוגמה טובה, אני חושב, לזה שההתמודדות עם ספר, הגות, מחשבה, היא באמת כאילו צריכה לרדת למקומות האלה. אחרת אני לא אוכל אף פעם להבין אם זה רלוונטי או לא רלוונטי. זה כאילו לרדת באמת לעומק של הדברים, לא רק להגיד הבנתי את זה, לא הבנתי, נדבר בסוף השלום. כמו שאני יורד יותר עמוק, אני יכול לשאול את עצמי, האם בעומק הזה, כשאני יורד לעומק המקביל אצלי, האם הדבר הזה מתאים לי או לא מתאים לי? יכול להיות שאני אגיד מתאים לי אבל בשפה אחרת, מתאים לי בכלים אחרים. יכול להיות שאני אגיד לא מתאים לי, ובכל מקרה, עצם הירידה הזאת למקומות האלה, אני חושב היא אחד הרווחים הגדולים שאפשר לקבל פה.
אפשר גם, כאילו זה דבר שאני אגיד מאוד קשה לנו לעשות, אבל להיכנס באמת, וזה גם חלק מהותי מהבנה של ספר, נראה לי, להיכנס באמת לנסות לתפיסה שלו, כאילו איך הוא תפס את הזה, שאולי גם הפילוסופיה הזאת זה עשה לו את זה.
כן, זה השאלה מה זה אומר להיכנס, אתה יכול להגיד לתפוס ברמה הפילוסופיה.
זה אומר שאי אפשר ללמוד מסוגי שיח אחרים.
כן, אבל אתה מוגבל ויכול שאתה, כאילו, אתה יכול, אתה מוגבל בזה.
זה משקיע מספיק.
לא, מה שהרב שגר עושה הוא לא בכך מבט הזדהות עם העמדה הזאת. זה עדיין סוג של תיאור, אבל זה תיאור שהוא לא נשאר רק ברמה כאילו האובייקטיבית, מה הטיעונים, מה ההיגיון הפנימי שלהם.
הוא מתרגם.
הוא מתרגם,
אבל... הדיבור הקבלי...
אני לא בטוח שהדיבור הקבלי פה משמש כתרגום במובן של... כאילו, משמש לו, אני חושב, כדי כאילו לעשות השוואות. אבל זה לא שאי אפשר היה להבין את זה בלי זה, בוא נגיד. אם המושגים לא אומרים לך משהו, אז זה מוסיף לך. אבל הנקודה פה אני חושב היא באמת, היא כן להבין את הדבר כשלעצמו, אבל להבין אותו כשלעצמו במובן יותר שלם. ואז אני יכול כאילו יותר להתייחס אליו, לא דווקא במקום שלי, אם הבנתי איזה סוגה שאני באמת מזדהה עם זה. אבל מה שאני זה מוסיף לדיון שלנו בעיקר, זה נותן יותר בשר למה עושה העמידה הזאת מול עובדת היותו. התיאור הזה שזה נותן בסיס לעולם, משחרר מניהיליזם. זאת אומרת, למרות שהעולם עצמו תמיד יהיה חלקי ביחס לזה, צריך שיהיה איזשהו בסיס מוחלט. ומה שהרב שגר קושר פה, וזה גם דברים שצריך ללכת איתם ביחס לרמב״ם, זה האמירה שהאחדות חשובה לא בגלל אינטרס פילוסופי. ושלילת התארים, כל המאמצים האלה שהרמב״ם כל כך תורח בהם, לא רק אינטרס פילוסופי, אחרת זה לא היה עובד. אם לא היה את המקום הטהור הזה כבסיס החזק הזה שהוא רק נמצא, זה לא היה נותן את האפקט הזה, זה היה הופך להיות חלק מהדברים היחסיים והחלקיים והמסוימים שהוא לא... מה שאני חושב הרב שגם מתאר פה יפה זה שהטיהור הזה של האלוקות הוא נותן איזשהו בסיס לעולם שלא היה יכול, לא היה יכול להיות כל כך בסיסי וכל כך חזק אם הוא לא היה כל כך מזוכח. ולכן גם יש לו איזושהי ממשות, כמו שאומר, הוא לא משהו אוורירי. ומצד שני, המקום הזה של העין, של התנועה של השלילה, היא נועדה כל הזמן להסיר מזה כל מיני קונקרטיות שהממשות לא תהיה כמו קיר, אלא איזשהו קיר רוחני כזה. יותר רצפה אולי, של קיר. אבן יסוד, תשתית, משהו כזה, כן? נראה לי שזה פחות או יותר. בסדר, הדברים של הרב שג"ר, אני חושב עם יסודיים, אפשר ללכת איתם הרבה ביחד לספר הזה, צריך לראות, ונמשיך אולי גם להביא ציטוטים נוספים.
שלח.
שלח בהחלט.
אפשרות אחרת כאילו של, זאת אומרת, בצורך העניין ברגע שהוא, אם הוא היה מרגיש שהוא לא מצליח מספיק נגיד לברר לעצמו, הוא היה מרגיש שהעולם גם קצת איזה, לא יודע.
מה, ביחס לרמב"ם אתה שואל?
כן. כאילו נראה לי כאילו זה דיבור כזה שנמצא אותו בעולם, בעולם מודרני, שכאילו, שמודע למקום עוד אלף, שכאילו שולי חסר, שמכולם כאילו, שמודע למקומות האלה של העולם הסופי וכאילו מול זה לפעמים הוא צריך מוצקות בה. כאילו נראה לי שבעולם השם הזה זה תמיד היה, כאילו.
כאילו אתה אומר...
זה אתה מתעמת כאילו בעולם הדתי שלך.
כאילו זה כמו להגיד אצל הרמב״ם זה לא היה מלהיב, כי גם בלי להיות דתי היה ברור שהעולם הוא מוצק.
כן.
ואז הדתי לא מוסיף פה עניין, והאינטרס ה...
גם כאילו דווקא הרבו זה כאילו הרמב״ם ככל שהוא עושה יותר רדעים, עושה יותר נטוע בעולם דווקא, אבל אני חושב שזה דווקא הפוך, כאילו הכל הרצון שלו לדעת יותר זה שוב קצת, כאילו קצת תנועה של חריגה, כאילו
לא... אני לא יודע, חריגה... יש משהו ברמב״ם שהוא מראש יודע איפה למקם את הדבר שהוא חושב עליו, כי זה משהו מאוד חזק בעולם האריסטוטלי הזה שנדבר מהמשך על הגלגלים ומה שנמצא מעבר להם. כאילו אתה מסתכל על העולם וחושב עליו, וזה מאוד כאילו הכל העולם סגור. ולכן זה חזק אני מרגיש בזה שהתנועה של החריגה, אבל זה אמירה יפה לגבי זה שהרב שג"ר קורא את הרמב״ם ומתלהב מזה שלרמב״ם יש משהו שלנו אין, ויכול להיות שלרמב״ם הוא היה עוד לפני. עדיין, אני חושב שיש פה אמירה מעניינת, אני מנסות להבין את התיהור בתוך ההקשר הזה. והאמירה שהעולם שלי הוא, כאילו אתה יכול לקרוא את זה ככה, אצל הרמב״ם העולם שלו יציב, והוא יודע שכדי שהעולם יהיה יציב, גם אלוהים צריך להיות כזה. זה מאוד חזק אני חושב בראיות של האריסטוטליות, זה שצריך להיות מישהו שיניע את המערכת. כאילו העולם זז, חייב להיות מישהו שנותן פה את הבסיס לדברים האלה. דווקא בגלל שאני חווה את העולם ככזה, אז ברור לי שהוא שם. ואז המאבק על הטיהור שלו יהיה כזה שבאמת יאפשר לתפוס את המצקות ככה. אתה יכול לקרוא את זה לא מתוך חוויה של ניהליזם, אלא כדי לתת הצדקה פילוסופית אולי לתודעה היסודית הזאת של המציאות. אבל זה שאלה, אין ספק שהרב שג"ר מגיע לזה מתוך התחושה שזה לא פשוט ביחס אלינו.
כן.
זה שיש לו מושג כזה של ניהליזם. כן. אני עוד איזה משהו שאני קצת רציתי לתת לו יותר זמן, אבל לא הספקנו הרבה וכבר מאוחר מאוד, וואו. טוב, השאלה, אני אגיד רק איזה משפט. ותיקחו את זה לדרך. השאלה היא, מה המשמעות של זה היום? מה המשמעות של זה היום לא רק בהקשר של הרב שג"ר הכללי, אלא היסודי. איפה אנחנו נמצאים היום ביחס, נגיד, לשאלה הזאת של לדבר הרבה, לא לדבר? כאילו, נראה, מהתחושה שהייתה לי, אני אגיד את זה רק כאילו בקצרה, שאנחנו נמצאים היום במקום שברור לנו שכל הדיבורים הם מטאפורים. כאילו השתיקה היא הנחת היסוד. ברור שגם כשאנחנו שרים שירים תמימים, אפילו ברמה הברסלבית, יש נראה לי במובן מסוים איזושהי קריצה תמיד ברקע. כאילו, לא נדבר על ילדים ובני נוער. יש משהו מאוד חזק אצלנו שאנחנו לא, מראש כאילו נמצאים אפילו לא במקום של הבורים. אנחנו יכולים לשיר הרבה בגלל שאנחנו לא באמת מחזיקים את זה מראש. ועדיין אנחנו לא נמצאים ודאי לא נמצאים בשלילה המוכחת של הרמב״ם. מה שאנחנו כן נמצאים אולי זה בתוך איזושהי שלילה, כאילו שאפשר בהקשר הפילוסופי אולי שייכת לכאן, שהיא אומרת, לא שהוכחתי שאין לא כך וכך וכך, אלא מה שכאן תעשה אני חושב זה כאילו להגיד מראש אני לא יכול לדבר שום דבר. אפילו לא ברמה של לשלול משהו מסוים ולהצביע, להבחור, אלא כאילו אני מראש מנקה את כל השולחן לחלוטין, ועכשיו על בסיס השלילה הגורפת הזאת אני כבר יכול לשיר שירים עד מחר, זה ממילא לא עושה כלום. במובן הזה אין לנו את מה שהרמב״ם מנסה לעשות, כי אנחנו מראש לא חושבים בכלל לתאר, אלא אין משהו שהוא המועקה של הפרקים האלה. כאילו מה זה משנה, מראש זה הכל דיבורים, כאילו מה אתה רוצה, אנחנו מראש לא מחזיקים מהתיאורים שלנו, ואיבדנו במובן הזה את התנועה הזאת של השלילה כעבודה רצינית. כאילו השלילה אצלנו היא ברור לנו שהיא מנוקה מהשולחן, לא בגלל שאנחנו תמימים, אלא כי מראש אין לנו לדבר. ואז גם השירים פחות מפרים לנו, אבל... זה שאלה, כי בזה אני חושב באמת פיססנו משהו יסודי, בזה שאצל הרמב״ם בעצם היכולת לחשוב על הדברים, גם אם בדרך לשלילה היא עושה משהו. וצריך להשאיר את זה כשאלה פתוחה, האם יש לנו בכלל איזושהי עבודה של חשיבה במקומות האלה, ומה זה עושה. כל זאת דבר.